בסייעתא דשמיא, ערב טוב לכולם. בסייעתא דשמיא, אנחנו נלמד היום הדף היומי במסכת בבא מציע, פרק השלישי, דף ל"ו, ואנחנו מתחילים את השיעור בדף ל"ה עמוד ב', שורה אחרונה. אמר רבי ירמיה, פעמים ששניים בחטאת, פעמים ששניהם בחטאת. בבא מציע, ל"ה עמוד ב', שורה אחרונה, אמר רבי ירמיה. עכשיו, הגמרא מביאה חיובים שונים של שבועה שעשויים לקרות. אני אעשה הקדמה קטנה של דקה. אנחנו יודעים שיש בתורה חיוב של קורבן על שבועת שקר. בן אדם שנשבע לשקר, אחר כך הוא צריך להביא קורבן. איזה קורבן? יש שתי סוגי קורבנות שמביאים שבועת שקר. יש קורבן, פעם מביאים קורבן אשם, פעם מביאים קורבן חטאת. מתי מביאים בשבועת שקר קורבן אשם ומתי מביאים קורבן חטאת? אז ככה, אם השבועת שקר הייתה בשביל להכחיש כסף, מה זה אומר להכחיש כסף? אתה נשבעת ובמטרה של השבועת שקר רצית פה להרוויח כסף. זאת אומרת, אם בסוף היית נשאר עם השבועה, היית עכשיו חוסך את הכסף הזה, היית מרוויח כסף, אז אתה צריך להביא קורבן אשם. אבל אם השבועת שקר לא היה לך שום אינטרס, השבועה הזאת נקראת, כמו שאנחנו רואים כמה פעמים זה נקרא, שבועת ביטוי. שבועת ביטוי שפתיים, זה נקרא כתוב כמו שכתוב בתורה, נפש כי תשבע לבטא בשפתיים לרע או להיטיב, אין לך פה אינטרס ממונית. נשבעת על השקר סתם.
שבועת
ביטוי. ביטוי, כאילו אתה מבטא בשפתיים שקר, אבל לא, מבחינת הכיס שלך, הארנק שלך, זה יישאר אותו כמו לפני וכמו אחר כך, לא ירווח את הפה שום שקר. יש לו לפעמים שקר, לרע או להיטיב, הוא נשבע עכשיו שאני רוצה להשוויץ, אני צמתי עכשיו שבוע. והוא לא עצם, רוצה להשוויץ, או סתם, אתה יודע, סוג של שבועה לאוויר, אתה יודע, אנשים רוצים, אתה יודע, נשבע לך שזה ככה וזה לא התחיל, זה נקרא שבועת ביטוי. יש עוד זוכר עכשיו, הקורבן הזה נקרא הקורבן, אז הוא צריך להביא קורבן חטאת, והחטאת הזה גם נקרא אצלנו עולה ויורד, שתלוי בתקציב שלו, זה נקרא קורבן חטאת בשבועת שקר כזו. עכשיו, הגמרא הולכת להביא שיש חיובים על הציור של המשנה שלנו, אז הולך להביא חיובים שונים שיש, זאת אומרת, כמו שהגמרא כבר תשאל בסוף שהוא מסיים שם את הסוגיה, אז הגמרא תשאל, רגע, אם לפי הכלל מה שאני אמרתי עכשיו, אז כל אחד יכול עכשיו לעשות חשבון לבד. אז מה צריכים, מה צריכים? אז הגמרא תתרץ, יש פה איזה חידוש קטן שאנחנו לא רוצים ללכות כמו איזה שיטת רבי עמי. על כל פנים, אם הבנתם את ההקדמה, עכשיו תבינו מאוד את רבי ירמיה, וכמובן את המשנה שבדף למדי עמוד ב' שלמדתם אתמול, זה משנה שאתם מכירים, על זה הולך המשנה, שיש לנו פה סוחר ויש שואל. זאת אומרת, בן אדם הלך להזכיר ממישהו את הפרה שלו, ואז הוא הלך, השיל את זה למישהו אחר. האם מותר לעשות את זה או אסור לעשות את זה? זה הולך להיות בעזרת השם הסוגיה הבאה שלנו. עוד כמה דקות נתחיל את הסוגיה שחשבנו להתחיל עכשיו, זה סוגיה של שומר שמסר לשומר. אבל תכלס הוא לא שאל שאלות, הוא הלך והשיל את זה למישהו אחר. אצל השואל, שמה זה מה קרה כתוב במשנה, מתה כדרכה. אז ככה, מבחינת הסוחר אנחנו פוסקים, אפילו שאנחנו פוסקים שסוחר כשומר שכר, באונס הוא פטור. אבל השואל במתה כדרכה, הוא חייב. אז מה הולך פה, מה ההלכה?
השואל פטור ממתה כדרכה.
שואל חייב במתה כדרכה.
שואל
פטור רק אם מתה מחמת מלאכה. אם זה מתה כדרכה זה נקרא אונס רגיל, שואל חייב באונס רגיל. אז פה יש לנו פה סוג של דילמה כזה. למה זה סוג של דילמה? כי הוא בא לסוחר, הסוחר אומר, מה אתה רוצה? אונס אני פטור. אבל מצד שני, איפה קרה המקרה? אצל השואל, והשואל עצמו חייב. אז לפי שיטת הנקמה, הסוחר הוא הכיר את המזכיר, הוא לא אמור לפנות. הוא אומר, אצלי, תראה, עכשיו מדובר פה שהוא נשבע, ומדובר פה שהוא יכול להישבע, זאת אומרת, הוא באמת, הוא היה בסיפור, הסוחר שהוא נשבע למזכיר שזה מתה כדרכה, הוא היה שם, זאת אומרת, הוא ראה שמתה כדרכה, אז הוא נשבע למזכיר שזה מתה כדרכה, ואז באמת הוא הולך הביתה ופטור. עכשיו, לפי שיטת הנקמה עובר, אבל עכשיו הסוחר יכול לעשות פה ביזנס צדדי על חשבון הבעל הבית, המזכיר. הוא אומר לשואל, רגע, אתה ישאלת ממני. אצלך קרה מתה כדרכה, שואל, אתה חייב? אז הוא משלם למי? הוא משלם לסוחר. זאת אומרת, המזכיר יוצא, המזכיר עשה, אני לא יודע אם הוא עשה טובה, הוא יקבל את הדמי שכירות שלו, אבל המזכיר הזכיר, הוא נשאר עכשיו בלי פרה, והסוחר, לפי תנקמה, השואל משלם לסוחר, כי השואל כן חייב באונסין. זה שיטת תנקמה. מגיע רבי יוסי אומר, עזוב אותך. איך רבי יוסי אומר פה במשנה? כיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חברה? איך אתה יכול לעשות רווח ביזנס על הפרה של החבר שלך, אז לכן רבי יוסי אומר מה פתאום. באמת, אם קרה, זאת אומרת, היית שם באונס והכל, מבחינה זאת, אם הוא משלם, הוא משלם את זה לבעלים, זה שיטת רבי יוסי, ונראה בסוף השיעור היום שבאמת ההלכה כמו רבי יוסי. אבל על כל פנים, אנחנו הולכים על המשנה הזאת, אז הולכים לראות פה בתוך המשנה הזאת שיש מלא ציורים, שאם שתיהם נשבעו לשקר, אז פעם יש קורבן אשם, ופעם קורבן חטאת, ותזכרו את ההקדמה שהקדמתי, כי ככה אתם אפשר לעשות את זה באמת כמו שבמזריזות יותר, ותראו את הרעיון. אז אנחנו מתחילים את השיעור, אמר רבי ירמיה, פעמים ששניהם, מי זה שניהם? זה הולך על המשנה שלנו, גם הסוחר וגם השואל צריכים להביא בחטאת, זאת אומרת קורבן חטאת שנשבעו לשקר. תסתכל, רש"י אחרון אומר את ההקדמה שנתתי כדי ממש במילה אחת, רש"י דיבור המתחיל פעמים ששניהם בחטאת, אומר רש"י, הבסניתים קאי, הסוחר והשואל נשבעו לשקר ולא כפרו ממון, וכזה מצב זה נקרא ורן בשבועת ביטוי, וקורבן שלו, קורבן של שבועת ביטוי זה חטאת, כדכסיד בויקרא, או נפש כי תשבע וגומר. אז אנחנו הולכים לדף היומי שלנו, דף ל"ו, ומגיע רבי ירמיה ואומר שיש פעמים ששניהם באשם. מתי זה שניהם באשם? אז גם אפשר ללמוד את הרש"י למעלה פה. אם נשבעו לשקר והיו נזכרים בשבועתם להקל פיראון מעליהם, כפירת ממוניזו, וקורבן שבועה שלהם זה אשם, עיל בן בית שנים, דכסיד, ולמדנו את זה בפרשת שבוע לא מזמן, והביא את השמו עיל תמים ברכך, כסף שני שקלים, וזה נקרא והוא אשם זה לא. אז יש מלא פעמים שיצא ששתיהם יביאו אשם, פעמים שהסוחר בחטאת והשואל באשם, והדוגמה הרביעית, הפוך, פעמים שהסוחר באשם והשואל בחטאת. אז אומר רבי ירמיה, כיצד, אז ככה, עוד פעם חוזרים להקדמה. כפירת ממון, שביעת שקר, שאתה הרווחת פה כסף דרך השקר, אז אתה צריך להביא קורבן אשם. ביטוי שפתיים, השבוע השנייה שנקרא ביטוי שפתיים, זה נקרא רק שפתיים, אין לזה שום כפירת כסף, אז פה אנחנו צריכים להביא קורבן חטאת. אז עכשיו רבי ירמיה הולך לפרש את כל ארבע דוגמאות, אז מתחילים מראשון ראשון ואחרון אחרון. אז הדוגמה הראשונה הוא אמר, פעמים ששניהם בחטאת, אז הסברנו שמתי שתיהם יצטרכו להביא חטאת, בכזה צורה שאף אחד דרך השקר לא היה מרוויח כסף. אז הוא מסביר, כגון שמה קרה בסוף עם הפרה שמתה כדרכה. הפרה מתה כדרכה, אם הפרה מתה כדרכה אז מה זה? זה נקרא אונס. ואמרו גם הסוחר וגם השואל, שתיהם אומרים שזה נאנסה. מה זה נקרא נאנסה? הם אומרים לא את המקרה שהיה באמת, הם אומרים שזה נאנס על ידי שודדים, על ידי ליסטים. עכשיו שתיהם הולכים ונשבעים שניהם על הדבר הזה שזה היה מה? שזה היה ליסטים. אז פה בכזה מצב מה מרוויחים? מה הסוחר ומה השואל פה מרוויחים? הסוחר בכל מקרה היה פטור כי אונס בתגמות, גם אם זה היה שבועה מתה כדרכה הוא היה פטור. עכשיו, השואל הזה, מה הוא מרוויח פה?
הוא מרוויח.
הוא לא מרוויח שום דבר, כי שואל חייב באונסי. אז למה הוא נשבע? למה הוא בכלל צריך להישבע? תשלם בלי להישבע. מה אתה נשבע? נו. למה שואל בכלל צריך להישבע? סוחר צריך להישבע כי הוא לא רוצה לשלם. אז הוא צריך להישבע שקרה אונס. אז הוא הלך, הוא טיפש, הוא לא למד מה במציע, אז במקום ללכת להישבע שקרה אונס, מה שקרה באמת שמתה כדרכה, הוא הלך ונשבע שהיה שודדים. זה נקרא סתם נשבע לאוויר. גם אם היית אומר את השבועת אמת, לא היית מרוויח בו כלום.
אז זה נשארים לסוחר, ואז
יבוא... הסוחר, אנחנו פוסקים שהוא כמו שומר שכר, וכל שכנים הוא שומר חינם לפי השיטה, יוצא שהוא פטור מאונסים.
הוא היה עכשיו משלם למזכיר, והסוחר, והמזכיר היה תובע את המזכיר.
לא, המזכיר מגיע לסוחר, אומר איפה זה, באמת מה היה עם הסיפור מתה כדרכה. הוא הולך ונשבע שכשניסטים הגיעו. זה נקרא סתם נשבעת השבועת ביטוי, למה אתה נשבע? גם אם היית נשבע את האמת, לא היית מרוויח פה כסף, בכל מקרה היית פטור. עכשיו, השואל גם לא הרוויח כלום, כי גם אם מתה כדרכה וגם אם הגיעו שודדים, הוא חייב. אז אני שואל אתכם סתם שאלה, לא אני שואל, אני רוצה רק להסביר רש"י מהיר את זה. השואל בכלל למה הוא צריך להישבע, תשלם ותלך, מה אתה מרוויח מהשבועה, אתה בכל מקרה תצטרך לשלם. מתי נשבעים? נשבעים בדרך כלל מתי שאתה רוצה לפתור את עצמך. הסוחר, בשביל להאמין לו שלא היה גניבה בדרך, היה אונס, הוא חייב להישבע. אני שואל למה השואל פה צריך להישבע, בכל מקרה הוא חייב, אז אל תשלם בלי להישבע. אז רש"י מסביר, כי אנחנו הולכים פה עם המהלך שתמיד צריכים להישבע, שאולי הוא סתם נשבע, הוא באמת מחזיק את זה וזה חייץ, לא? כמו שאמרנו ביום ראשון, הוא נשבע עם שבועה של רבון הזה נקרא. אולי הוא יתאהב בזה, הוא רוצה את הפרה הזאת. עכשיו הוא יודע עכשיו על מה לא ימכור לו את זה. אז מה הולך? עשה קומינה כזה, הוא מגיע ומספר לו סיפורים, מתה כדרכה קרה אונס. עכשיו הוא באמת ישלם לו את השווי, ואז בסוף הוא ישאיר את זה אצלו. אז הגיעו רבנן, עשו תקנה שהוא יעשה שבועה שבאמת קרה מה שקרה, ואז לא ידענו את החשד. אז אם ככה, אז השואל גם צריך להישבע בגלל השבועה הזאת, שבועה שהוא לא מחזיק את זה אצלו, הוא סתם. על כל פנים, אבל פה הוא לא הרוויח שום שקל, כי גם אם הוא היה נשבע השבועה שזה באמת היה כדרכה, הוא היה משלם, ועכשיו שהוא נשבע שקר שזה קרה ליסטים, אז הוא לא הרוויח כלום. אז פה בשתיהם, גם הסוחר וגם הראשיל, לא הרוויחו פה שום שקל, אז לכן שתיהם יצטרכו להביא חטאת, זה אומרת הגמרא. כגון שמתה כדרכה, קרה אונס, ואמרו שתיהם, אמרו שנאנסה וגם נשבעים על זה, וגם השואל, וכמו שהסברנו מה שרשי אומר. אז לכן ככה, הסוחר, בבין כך ובין כך מפטר, בכל מקרה, גם אם הוא היה אומר שנשבע על האמת, שקרה מתה כדרכה, הוא היה פטור, וגם עכשיו פטור, אז פטור, אז הוא לא הרוויח פה שקל, אז לכן אנחנו אומרים, שבין כך ובין כך נפטר, אז לכן אנחנו אומרים שפטור, ולכן הוא חייב להביא בחטאת, ושואל, בין כך ובין כך חיוב ומחייב. אז לכן גם כן הלכה, שזה גם כן נשאר שבועת ביטוי, וזה בחטאת. לא, עשיתם את החשבון, בואו נתקדם לדוגמה השנייה, ששתיהם צריכים להביא אשם, וכשאני אומר ששתיהם צריכים להביא אשם, זאת אומרת ששתיהם בשבועת שקר, היו מרוויחים, בסוף הם מודים ברוך השם, אבל כן. פעמים ששניהם באשם, אז איך הדוגמה? כגון שנגנבה. הפרה נגנבה. עכשיו אנחנו פוסקים להלכה שסוחר הוא כמו שומר שכר. שומר שכר חייב בגניבה ועבדה. עכשיו הסוחר בעיקרון היה צריך לשלם למזכיר כי באמת קרה נגניבה. השואל בטוח חייב בגניבה ועבדה, אפילו באונס חייב. שתיהם הלכו ואמרו שמה קרה עם הפרה? מתה מחמת מלאכה. עכשיו מתה מחמת מלאכה גם השואל פטור. וכל שכן הסוחר פטור, הסוחר גם בונז רגיל פטור. ושתיהם נשבעו ובסוף חוזרים לתשובה. אז פה אני אומר, בגלל שבשבועה שלהם הרוויחו פה כסף, כי הוא היה אמור לשלם כי זה נגנב, והוא אמר מתה מחמת מלאכה, גם השואל. אז פה אנחנו אומרים שבשתיהם בסוף, אם הם רוצים לחזור בתשובה, צריכים להביא קורבן השם.
אם מתה מחמת מלאכה, אז הסוחר חייב
לשלם כסף. הסוחר בטוח, אפילו השואל. הסוחר אפילו בגניבה ועבדה כבר. הסוחר בטוח, אני אומר, השואל אפילו חייב, השואל אפילו פטור, הסוחר ברור שפטור, כי הסוחר אפילו באונס רגיל פטור, אז כל שכמת המחמת מלאכה הוא פטור. כי הסוחר, מה?
מה הוא
מרוויח?
זה הסוחר שהוא נשבע.
לא משנה, ככה זה היה מקיים.
הוא בכזה מצב מרוויח, בטח שהוא מרוויח, כי בעיקרון על פי ההלכה הוא היה חייב לשלם, כי קרה גניבה, וגניבה ועבדה הוא חייב.
מי חייב?
סוחר. והשואל בטוח חייב בגניבה.
השואל חייב בגניבה
השואל הכי חמור, אמרנו, כל הם צריכים, זה הקדמה תזכור בראש כל הזמן, צריכים לצרום את זה כל פעם, נראה את זה בעיקר בפרק השואל. אבל זה אתם צריכים לדעת כל הזמן. שומר חינם חייב רק בפשיעה ופטור בהכל. שומר שכר בגלל שהוא מקבל משכורת, אז הוא עולה דרגה, הוא גם חייב בגניבה ועבדה, אבל הוא פטור מאונסים, וכל שכן שהוא פטור ממת המחמת מלאכה. שואל, בגלל שהוא לא משלם שקל, וכל הנאה שלו, אתה, כמו שאמרתי, אני דופק מלא אצל השכנים, עכשיו צריך סולם עניינים, אז בגלל שאתה נהנה הכל, אתה גם לא משלם, ואתה גם חוסך ללכת לקנות את הדבר הזה, אז אתה מקבל אחריות מלאה, ולכן אתה חייב באקול גם עם אונס. דבר אחד אתה פטור, שאם פתאום אתה עולה על הסולם, לא עשית שום, בפנימות פתאום הסולם קרס, זה נקרא מת המחמת מלאכה. אז פה אני אומר לשכן שלי, תקשיב, למה השאלתי את זה? בשביל לעלות על הסולם, זה מה שעשיתי, באמצע מלאכה זה מתה, באמת המחמת מלאכה בדרך כלל משתמשים בבעלי חיים, בפרה. מה השאלתי את הפרה? בשביל לעבוד איתה. אז מה, גם זה לא? אז פה באמת המחמת מלאכה זה הדבר היחיד ששואל פטור. עכשיו, סוחר, יש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, כל הזמן במהלך בגמרא אנחנו רואים שהגמרא פוסקת שסוחר כמו רבי יהודה שהוא כמו שומר שכר. תוספות אומרת זה פה מפורש למעלה. ופה הגמרא אומרת זה גם מפורש. סוחר זה מחייב בגניבה ועבדה. עכשיו, מה קרה פה? מקרה שלנו את המקרה של המשנה סוחר ושואל. תכלס, מה קרה? קרה לגניבה ועבדה. גניבה ועבדה גם הסוחר חייב וכל שכן השואל חייב. שתיהם הלכו ונשבעו כזה שבועה שגם השואל פטור. סוחר אומר מה קרה עם זה? מתה מחמת מלאכה. פטור. מגיע השואל, מתה מחמת מלאכה פטור. ובאמת, שתיהם חייבים. אז בסוף, שתיהם חוזרים לתשובה, צריכים להביא קורבן אשם. זה אומר את הגמרא. פעמים ששניהם באשם כגון שנגנבה, ואמרו שתיהם אמרו מתה מחמת מלאכה ונשבעו על זה לשקר, לתרביו ככפרי ממונה אדם מחייבה, כמו שאנחנו רואים שסוחר גם חייב בגניבה ועבדה, וכפטרי נפשיו, אתם רואים תוספות פה למעלה? תוספות דיבור מתחיל סוחר, סוחר זה מחייב בגניבה ועבדה, אומר תוספות, מכאן יש להוכיח את ההלכה כמאן דאמר, זה סוחר כשומר שכר דאמר, והוא מביא עוד ראיות, וכן מוכר ברש המעלה לכהן גדול שם ביבמות, וכן פרק השואל בהמשך. בקיצור, מכל הסוגיות אנחנו רואים שהגמרא פוסקת שסוחר הוא כמו שומר שכר. אנחנו הולכים לדוגמה השלישית בפנים בגמרא, סוחר בחטאת ושואל באשם. זאת אומרת, אנחנו עכשיו הולכים להביא דוגמה, הסוחר עם השבועה שלו לא הרוויח כלום, השואל כן הרוויח. מה הדוגמה? כגון שמתה כדרכה. זאת אומרת, קרה אונס. עכשיו, אם היו מודים שתיהם על האמת, מה היה קורה? הסוחר היה נפטר, והשואל היה חייב. הגיעו שתיהם ומה הם אומרים? ואמרו, מתה מחמת מלאכה ונשבעו על זה לשקר. אז אני אומר ככה, סוחר, דבין כך ובין כך נפטר, פטור, הסוחר שבכל מקרה הוא פטור, גם אם מתה כדרכה ומתה מחמת מלאכה, יוצא סך הכל השבועה שלו נקרא שבועת ביטוי, לכן אני אומר, חייב בחטאת. מה ששואל, זה מחייב במתה כדרכה, כמו האמת, הוא היה צריך להיות חייב. אז רק הוא הלך וכפתה המפשי במתה מחמת מלאכה, אז פה אני אומר שהוא חייב באשם. הדוגמה האחרונה שנתן רבי ירמיה, סוחר באשם ושואל בחטאת, זאת אומרת, הסוחר הרוויח מהשבועה, והשואל לא, מה הדוגמה? אז הוא אומר ככה, כגון שנגנבה, פרה באמת נגנבה. ואמרו, שתיהם אמרו, מתה כדרכה. אז יוצא ככה, שמה? השואל בכל מקרה היה חייב, אז הוא לא הרוויח כלום, אז אצלו ששבועת ביטוי. ואצל הסוחר, אם הוא היה נשבע על האמת שזה נגנב, הוא היה חייב. עכשיו שהוא אומר שקרה אונס, אז הוא פטור. אז לכן לא אומרת הגמרא, הסוחר הוא מחייב בגנבה ועבדה וכפתר נפשי במתה כדרכה, אז אני לא רואה שהוא צריך להביא באשם. שואל, זה בן כך או בן כך היו במיכאל, אז אני אומר בחטאת. אז הנה רבי ירמי אמר את הארבע דוגמאות על המשנה, הוא מפרט את זה. מגיע הגמרא ריבונו של עולם, וכמה כולכם יודעים את ההקדמה הזאת, מה צריך את כל החצי עמוד הזה גמרא? כל בן אדם יודע שישמע הקדמה. מיותר, תעשה את הסיכום לבד, תמיד שאתה הרווח את הכסף הזה השם. לא הרווח את הסחטאת, מה הוא צריך לפרט פה את כל האריכות? שואל את הגמרא מהי כמשמנה, ועוד יותר, הכרדות של מהי כמשמנה, שזה, לא, כמו שאמרתי, זה לא אני נתתי את הסיכום. זה משנה מפורשת, זה מה שרציתי עכשיו להגיד. זה לא עכשיו שאני נתתי את הסיכום, זה משנה מפורשת במסכת שבועות, דף ממתת עמוד ב', ששם כתוב את הדבר הזה. תרץ את הגמרא שרבי ירמיה רוצה לחדד פה, להפוקה מדי רבי עמי. הוא רוצה להוציא משיטת רבי עמי. שמה רבי עמי אומר, דאמר, שכל שבועה, שבועה שהדיינים משביעים אותה, אין חייבין עליה משום שבועת ביטוי. השבועת ביטוי שחייבים קורבן חטאת עולה ויורד, זה דווקא במכזה מצב סובר רבי ירמיה, כמו הלשון הפסוק. מה כתוב בפסוק? נפש כי תשווה לבטא בשפתי. מה זה אומר כי תשווה? שהוא מעצמו הלך ונשבע, לא שבית דין השביעו אותו. אם בית דין השביעו אותו, לפי שיטת רבי עמי, אין קורבן חטאת בשבועת ביטוי. אז רבי ירמיה בא לחדד פה את הציור שפה מדובר במקרה שבית דין משביעין אותו. ומה רבי ירמיה פוסק? שאם כל זה, כל פעם במקרה שזה היה שבועת ביטוי, אז הוא חייב חטאת, אז הוא מחדד את זה רק בשביל להוציא את שיטת רבי עמי. תוספות אומר, תסתכלו אחר כך לבד בתוספות השני, שיש עוד איזה שיטה של רבי ישמעאל שהוא רוצה להוציא, אבל חבל להאריך. אומרת הגמרא, לפוקה מדי רבי עמי, אמר, כל שבועה שהדיינים משביעין אותה, אין חייבין עליה משום שבועת ביטוי. כי שיטת רבי עמי סובר שנאמר, כתוב בפרשייה של הקורבן שבועה, כתוב בתורה, או נפש כי תשווה לבטא בשפתיים. אז רבי עמי דורש, מה זה נקרא כי תשווה? כי תשווה זה נקרא מעצמה. אז לכן, לפי שיטתו, אם בית דין חיוו אותו להישבע והוא נשבע לשקר, אז הוא לא יהיה חייב חטאת. כמה שמלן, רבי ירמיה משמיע לנו שההלכה לא ככה, זה לא כרבי עמי, וגם פה כל המקרים בית דין משביעים אותו, אז עם כל זה אני אומר שהוא חייב חטאת. טוב, אנחנו עוברים לנושא החדש, ובסוף אנחנו נשלב את זה עם המשנה שלנו כמובן, אבל זה הסוגיה מאוד מאוד ידועה, שהסוגיה נקראת שומר שמסר לשומר. אני נותן לרבי דוד לשמור לי מוצר, אני רוצה לנסוע לכמה ימים לחופשה, אני נותן לו את הדבר הזה לשמור. והוא עכשיו בא לו גם לנסוע פתאום, הוא לא, עכשיו אם הוא מתקשר אליי בטלפון, הוא אומר, היום יש טלפונים, יש כל אחד עם הטלפונים שלו, אז אם יש לך רשות מוחלט, זה לא הנושא פה. אם אמרתי לך מפורש זה, אז לך. פה כל הנושא, הוא מחליט מעצמו למסור לשומר אחר. קודם כל, האם מותר לו לעשות את העצם דבר שהוא מוסר, מותר לו לעשות את זה? ושתיים, כשהוא הלך ועשה את זה, חייב או פטור? עכשיו, מה חייב, מה פטור? עכשיו הולכים לדבר, מתחיל סוגיה. הדבר הראשון אני כבר יקדים, שלפי כולם, לכתחילה, אסור לו לעשות דבר כזה. כי אם אני נתתי לו לשמור עד שאני חוזר, אז אין לך שום סמכות ללכת מעצמך, ללכת ולתת למישהו אחר לשמור. לפי כולם, גם לפי שיטת רב. רק מה? אם הלכת ונתת, אז מה יהיה הדין? אז פה מגיע רב, רב אומר, בכזה מצב אנחנו לא מתייחסים, אנחנו לא מייחסים את הדבר הזה לפשיעה. ולכן, במילים אחרים, אם יקרה פה אונס, ובוא נגיד אתם באותו דרגה של שמירה, שתיהם שומרי חינם, שתיהם שומרי שכר, אז אם יקרה אונס אצל השומר השני, אז לפי שיטת רב אומר, רגע שקרה אונס, ואתה שתיכם באונס פטור, אז אנחנו לא מייחסים את העצם נתינה שרובן השומר הראשון נתן לשומר השני כפשיעה.
לא באותו רמה, גם לא באותו רמה, אפילו להעלות
לא,
גם
כן. להעלות אנחנו נרד מפורש.
גם נרד, כך מפורש.
כן, אבל אני רציתי ללכת על ההקדמה, כי עוד לא התחלתי את
זה. לא, כי כאן אתה מקביל.
לא, אחת וכן לא התכוונתי להקביל. לא, ברור שלא. אני רציתי רק להדגיש פה את המחלוק, את שיטת רב. רב אומר שהרגע שאתה הלכת ונתת לשומר אחר, אם הבעל חי כשהוא, אם הדבר קיים כשהוא חוזר, אז מה הבעיה? תחזיר. אנחנו כרגע מדברים שקרה אצל משהו אצל השומר שני, אז לפי שיטת רב אנחנו לא מייחסים את הנתינה שלו שהוא נתן לשומר השני כפשיעה. אז לכן תמיד השומר השני, כמובן באותו דרגה של השומר הראשון, וגם כשהוא ירד שמירה זה תקף נראה בגמרא מפורש, אי אפשר להגיד הכל בעל פה עכשיו. מגיע שיטת רבי יוחנן, רבי יוחנן אומר מה פתאום. העצם דבר שאתה הלכת ונתת למישהו אחר, אז אנחנו מייחסים אותו כפשיעה. ולכן אפילו שקרה אונס אצל השומר השני, ושתיכם אפילו שאתם שתיכם שומרי שכר, ושומרי שכר פטורים באונס, אבל אנחנו מתייחסים פה כאילו שהיה פה פשיעה, זה דוגמה, כמו שחלק מהראשונים משווים את זה, זה כמו שמישהו הלך ושלח יד בפיקדון. שהרגע שהוא שלח יד בפיקדון, אז הוא הופך להיות כבר עצם דבר שהוא שלח יד, עכשיו הוא צריך להיות אחריות כי הוא הופך להיות כפשיעה. אז פה אפילו שקרה בסוף אונס רגיל, עדיין אנחנו מייחסים את העצם נתינה לפשיעה, ואז השומר הראשון יהיה חייב לשלם למפקיד. אז אנחנו נראה את זה בפנים, רק נתתי כזה הקדמה קטנה, אבל אנחנו עכשיו הולכים, כמו שאומר, לדבר עוד פרטי פרטים. אז אומרת הגמרא איתמר, מתחילים את הסוגיה איתמר, שומר שמסר לשומר, שומר שהוא קיבל ממישהו פיקדון לשמור לתקופה מסוימת, והוא הלך בתוך התקופה הזאת שהוא צריך לשמור, שהוא מסר את זה לשומר אחר, ואז קרה לבהמה אצל השומר השני נזק שמתה או נגנבה וכדומה, אז רב אמר, פטור. מה זה אומר שרב אמר פטור? פטור זה נקרא... פטור זה נקרא, אנחנו הולכים תמיד לפי הראשון, אבל כמו שאני הדגשתי מקודם, תסתכלו את זה בתוספות דיבור המתחיל, רב אמר פטור, לכתחילה גם רב אומר שאסור לעשות את זה. תסתכלו תוספות דיבור המתחיל, השלישי בעמוד, רב אמר פטור, שואל תוספות, ואם תאמר, ואתנן פרק ג' דגיטין, אם אמר תול אמן החפץ פלוני, לא ישלחנו ביד אחר, ויש לתרץ, דאף אגב, דאסור להפקידו ביד אחר, מכל מקום בשביל כך, אינו חייב לפרוע. זאת אומרת, זה רציתי להגיד את התוספות הזה? כן, הנה, דאף אגב, דאסור להפקידו, כן, מה שאמרתי, אף אגב, דאסור להפקידו ביד אחר, תוספות אומר, מכל מקום בשביל כך אינו חייב לפרוע, אבל מה? לפי שיטת רב גם כן אסור לך לעשות את זה. מגיע רבי יוחנן אמר, אני אומר כן חייב, זאת אומרת, השומר הראשון יהיה חייב, אפילו נאנסה אצל השני. עכשיו, אנחנו כבר נמשיך, כמו שאמרנו, מי היה השומר הראשון ומי היה השומר זכר, אבל יש לי שאלה אחרת בשבילכם, שזה מחלוקת ראשונים מאוד רציני. בוא נגיד שתיהם היו באותו דרגה של שמירה. מי אמור עכשיו לקבל את האחריות מול הבעל הבית בפועל? הבנת את השאלה? לפי רבי יוחנן, הוא תמיד מבוטח. יהיה מה שיהיה, הוא יקבל בחזרה. למה? כי היה פה פשיעה. ופשיעה, אפילו שאתה שומר חינם, עשית פה פשיעה, שומר חינם חייב בפשיעה. כן, אבל אני שואל שעוד לא קרה מקרה. שעוד לא קרה המקרה של המקרה, זאת אומרת, אם קרה מקרה, אנחנו מכירים את המחלוקת של רבי יוחנן. אני מדבר כרגע, המוצר חי. וכרגע יש פה את ה... כרגע שתיכם שומרים, אתה נתת לשומר השני. מי עכשיו באחריות מול המפקיד כשהמוצר חי? מי?
המפקיד מכיר אותך, אתה ראשון, מכיר את השני, מה
אכפת לי? בדיון הזה כבר יש מחלוקת ראשונים מאוד רציני בדבר הזה. הבנת? בדיון? בדיון אתה בוא נגיד שתיכם שומרי שכר, שתיכם שומרי חינם. עכשיו מי מקבל עכשיו את האחריות מול הבעל הבית? כרגע. אז זה כבר מחלוקת ראשונים מאוד בריחות. זה היום סוגיה ישיבתית פה שנקרא שומר שמסר לשומר. הבנת? אבל פה אנחנו, לפי שיטת רב, המחלוקת רב רבי יוחנן, זה כמו אם קרה משהו, אז רב אומר לא, מבחינת רב אם קרה משהו, אנחנו לא נבנים שקרה משהו. למה? כי הוא לא נקרא פושיע שהוא מסר לך את זה. אז לכן אנחנו נכנס, אם קרה אונס, שתיכם שומרי חינם, שתיכם שומרי שכר, אפילו שהוא היה שומר חינם, שומר שכר, אפילו שהוא ירד, כמו שאמרנו, שומר שכר שמסר שמושר חינם, פטור מבחינתנו. כל פה פשיעה, זה לא נקרא פשיעה. גניבה ובדל לא קרה פה, אין שום להתחלק. יש לנו פה בעל הבית אחד.
כן, אבל הוא עכשיו קיבל את זה, הוא היה שומר חינם. עכשיו לפי דעת רבי יוחנן הוא פשע, הוא העביר את זה למישהו אחר.
אז מי פשע? למה להתחיק? אז מי פשע לפי רבי יוחנן?
הראשון, מה זה?
הראשון, אז רק הראשון משלם.
לא, הגדול השני, אבל נגיד נאנס.
נו, אז עוד יותר, אז הוא בטוח
בסדר. אז הוא, נגיד הוא השאיל את זה למישהו, סתם דוגמה.
זה כל פעם לפרט אלטלו, אז אתה מראה פה ארבע דוגמאות.
לא, נגיד ששניהם חייבים עכשיו. לפי דעת רבי יוחנן הוא כי הוא היה שומר חינם והוא פשע, וזה עכשיו כי...
אין פה שתי, תביא לי דוגמה כזאת, בוא נראה לאט, אני איתך.
נגיד עכשיו הוא השאיל, הוא נתן את זה בשומר חינם
למישהו. הוא הלך לרובן, רובן את שבורים הבאים הרביות.
נתן את זה בתור שומר חינם, למישהו. שהוא ישמור לו את זה.
כן,
שומר חינם. יפה, עכשיו לדעת רבי יוחנן, ואותו בן אדם, הוא השאיל את זה למישהו אחר.
השומר א',
כן.
הלך אישי למישהו
אחר. השאיל את זה למישהו אחר.
השאיל למישהו, יפה מאוד.
ואז קרה אונס.
ואז אישי קרה למישהו אחר, קרה אונס.
אז שתיהם חייבים
לשלם? לפי רבי יוחנן אנחנו אומרים שהשומר הזה, באופן כמקרה יבש כמו שאתה נותן, השומר הזה, השומר א', הוא צריך לשלם את כל הדבר הזה.
את כל הזה, למה?
את כל הזה. עכשיו, מה שאתה מדבר,
שעכשיו השואל... אבל שואל חייב בונסים.
השואל הזה מול הדבר הזה, אז
זה המחלוקת הקודמת.
זה הציור של המשנה. הציור של המשנה, תכף נראה באמת מה כתוב במשנה, הבאנו מחלוקת רבי יוסי, וזה, אז באמת, באמת מה המקרה של המשנה. לכאורה, בוא נלך דוגרי, בוא נלך, איך אומרים, להתקדם. המשנה שלנו ראיה למי, לרבי יוחנן או לרב? לא לפי שיטת רבי יוסי, לפי שיטת הנקמה במשנה. מה כתוב לשיטת הנקמה במשנה? הסוחר פטור מלשלם. אז למי זה ראיה, לרב או לרבי יוחנן?
כמו שזה רב.
אתה רוצה? תפיל את...
כן, רב פטור.
יש לי פה מזכיר וסוחר. אני הזכרתי לסוחר. הסוחר הלך, השיל את זה למישהו. אמרתי מותר או אסור, אמרתי הולכים לדבר בסוגיה. קרה, מה קרה? קרה אונס אצל השואל. מה למדנו במשנה? הסוחר אומר למזכיר, קרה אונס, אני פטור, והוא נשבע על זה באמת. אמרנו, אם נראה את זה גם עכשיו בגמרא, שהוא היה בשואה, לא יכול להישבע סתם. לכאורה, למה שיהיה פטור? עצם דבר שאתה הלכת והשלת את זה למישהו לא ברשותי, אתה פושע. ופשיעה, ועצם זה נקרא פשיעה, לא המקרה שקרה, זה יש פה כבר פשיעה.
אז זה
קושיה על רבי יוחנן. אז זהו, נכון, תעשו, לכן זה נכנס לפה בסוגיה, ולא בין זה, בדיוק הבנת את הנושא. אז רבי יואב, אנחנו בלמד וב עמוד א', התחלנו עכשיו סוגיה מאוד ישיבתית, שהסוגיה הזאת נקראת שומר שמסר לשומר. אנחנו בלי נדר היום נסיים את זה, זה לא סוגיה ארוכה, זה סך הכל, סך הכל עמוד ומשהו. השומר שמסר לשומר, אני חוזר, יש לנו בעל הבית, נתן למישהו לשמור. רוב, בוא נגיד רוב, ונלך למישהו, נתן שומר לשמור משהו. אין טלפונים, לא היה בזמן הגמרא שום טלפונים, שום דבר זה. הבעל הבית נוסע, השומר עכשיו גם רוצה לצאת לכמה ימים תוך כדי. עכשיו, הוא לא יכול להתייעץ איתו אם הוא מסכים לתת למישהו אחר או לא. אם הוא התייעץ, אמרתי להם מקודם, אין שום שאלה. אם הוא אמר לו, תקשיב, אני לא לתת למישהו אחר, אז במובן, החיות עובר למישהו השני. אם הוא אמר לו, אני לא מסכים ונתן, אז הפי כולם פשיעה. פה מדובר מעצמו, הוא הלך ונתן למישהו אחר לשמור. העצם דבר שהוא נתן, נקרא פה פשיעה או לא. ואז מה נפקים מן, בוא נגיד, דוגמה ששתיהם, אפילו בוא נגיד שתיהם שומרי שכר. שומר א' נתן, שומר ב' גם, והוא משלם לו כסף. קרה אצל השני, קרה אונס. שומר שכר באונס פטור. וגם השומר הראשון שמדבר מול הבעל הבית, הוא גם שומר שכר, באונס פטור. מגיע שיטת רבי יוחנן, רבי יוחנן אומר שהשומר הראשון יהיה חייב לשלם בכזה מקרה. למה? כי העצם דבר שהוא הלך ומסר שלא ברשות, אז זה נקרא כבר פשיעה, ופשיעה כולם חייבים. רב אומר לא, רב אומר ככה, לכתחילה באמת אסור לו לתת בלי רשות. אבל אם הוא הלך ונתן, וקרה דוגמה אונס, אז השומר הראשון, השומר השני, השומר, באותו דרגה של השומר הראשון, זה לא נקרא פשיעה שהוא הולך ונותן למישהו בן דת, הוא לא הולך למישהו לתת פרדסיה למישהו, הוא נותן למישהו בן דת, רבי הרצל. אז זה לא נקרא פשיעה לפי שיטת רב. אז עוד פעם אנחנו מתחילים ורק דעת ניכנס לעניין. איתמר, שומר שמסר לשומר. רב אמר, פטור. רבי יוחנן אמר, חייב. השומר הראשון חייב, וכמו שכבר הסברנו מקודם יותר, אפילו שזה ננס אצל השני, אז הוא חייב. אז מגיע אביי ומסביר, אמר אביי, לטעמי דרב, לפי שיטת רב, שרב אומר שהוא לא נקרא פושע שומר הראשון, לא מבויה, שומר חינם שמסר לשומר שכר, שהוא עשה דרגה יותר ב... דאלי לשמירתו, אלי לשמירתו, זה לא עצם שמירה יותר חזקה, הביטוח יותר חזק, כן, זה הלשון של הגמרא, שאני שומר שכר אפילו בגניבה ועבדה חייב, אז הוא עשה פה עכשיו, חיזק פה את הביטוח של המוצא, אז זה אנחנו אומרים שבטוח לפי שיטת רב בכזה מקרה אם קרה דוגמה אונס, אז אנחנו אומרים שברור שפטור. רק החידוש הוא יהיה שאפילו הלך והוריד את הביטוח, אלא אפילו שומר שכר, השומר האירוגינל, שבעל הבית מכיר הוא שומר שכר. עכשיו הוא הלך וביקש למישהו שעשה לו טובה בשומר חינם, שמסר לשומר חינם, דגרו אגרה לשמירתו. עם כל זה אני אומר ככה, אז זה ברור, אם קרה גניבה ועבדה, אז אין לנו שום שאלה פה. שהוא לא אמור לסבול, שאתה... זאת אומרת, קרה גניבה ועבדה אצל השני, אז ברור שהראשון אמור לשלם. זאת אומרת, למה הוא אמור לה, אני הבאתי את זה לך. החידוש פה יהיה שהוא הלך והוריד את זה, את הביטוח, השם שומר חינם, ומה קרה בסוף אצלו? קרה אונס. שבאונס, גם הראשון היה אמור פטור. אז אני אומר, בכזה מצב אומר רב, הראשון פטור מלשלם. למה? כי זה לא נקרא פשיעה, בעצם דבר שמסרת. אסור לעשות, אבל אם מסרת, זה עוד לא נקרא בדרגת פשיעה. כי כל פנן שלא נתתי את זה למשוגע, נתתי את זה למישהו שיש לו דעת, זה עוד לא נקרא פשיעה. זה אומר רב, עדיין פטור, מה היא טעמה? זה המסרה לבין דעת. אז לכן אין לזה נקרא פשיעה, אז לכן זה שיטת רב. אז אומרת הגמרא, ולטעמי דרבי יוחנן, עכשיו בוא נלך לשיטת רבי יוחנן שהוא המחמיר, והוא אומר שתמיד שומר שמסר לשומר, זה נקרא פשיעה מבחינת השומר הראשון. אז אומר ככה, לא מבוי השומר שכר שמסר לשומר חינם, שהוא יהיה חייב אם זה ננס אצל השומר הבא, זה ברור, דגרו אגרה לשמירתו. אלא אפילו שומר חינם שמסר לשומר שכר דעלוי יעלי לשמירתו. זאת אומרת, השומר השני עלה בדרגה, עדיין השומר הראשון נקרא פושע. אי, למה? אומר לו, אתה, אני עשיתי לך טובה בחינם, אני שומר. אני בטיח מישהו ביטוח שגניבה בעבידה.
שילמתי לו גם.
שילמתי לו. אז מה, איזה טענות יש לך? למה אתה מחשיב אותי כפושע? אז אם קרה אונס, לכאורה, למה הוא פטור? אתה יודע מה המילה? אני מכיר אותך, אני לא מכיר אותו. אני סומך עליך, גם אם תשלם לו, גם אם הוא ייתן לי 40 תעודות ביטוח, אני לפני שנסעתי הייתי רגוע שזה יהיה אצלך. זה נקרא בלשון התלמוד, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. אני נסעתי, אני מכיר את רבי דוד, אני רציתי שהמוצר שלי יהיה אצלו חודש, אוטו שלי יהיה אצלו חודש. אני לא עכשיו רוצה שאתה תיתן, לכן אומרת הגמרא, אומר, דאמר לי, גם לפי רבי יוחנן חייב, דאמר לי, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר, ולכן העצם דבר הזה זה נקרא פשיעה, וגם הראשונים מאוד מסבירים את הדבר הזה, הבנת שאפילו שפה לא קרה פה פשיעה, עצם דבר שמסרת זה נקרא פשיעה, אז לכן אתה חייב על המסירה, אז אפילו שקרה אונס, יש, אנחנו מסתכלים פה כאילו שהיה פה פשיעה, ואתה חייב להחזיר לו את כל המוצר השומר הראשון. אז יש לנו במחלוקת רב ורבי יוחנן. מגיע רב חיסדא, כן, הבנת את העניין הזה?
כן, כן.
כן, אמרנו, למה, אנחנו למדנו את זה, אמרתי להם שאם אנחנו ניכנס פה לעומק יש מה להעמיק, אבל אמרנו, נכנסנו את זה כפשטות, כן? כי יש פה סוגיה, בוא נגיד, אמרתי להם שהמוצר עדיין חיה, מי עומד מול החיות, יש בזה מלא, אני זוכר, אבל אנחנו למדנו את זה, זה גמרא רש"י. עכשיו, רב הוא המקל פה. אז מגיע רב חיסדא ואומר שרב לא אמר את הדין מפורש, רק הוציאו את זה מאיזה לימוד ממנו. אמר רב חיסדא, עד הרב, לאו בפירוש יתמר. הוא לא אמר את זה מפורש את מה שאמרנו בשם רב, אלא מכללה למדנו את זה כזה מסיפור שהיה. כי מה היה הסיפור? היה סיפור כזה. דעה מגינאי, היה איזה...
קבוצת גנמים, מה הבעיה?
רק לפני שאני ממשיך, כתבתי פה משהו. אם השומר הראשון שומר שכר, והשומר השני... זה מה שאמרתי, ברור, אותו מה זכרתי את זה ממשהו. מה אמרתי להם? אמרתי לכם את זה, חבל, אמרתי את זה אפילו מסברה, ואני רואה שרוב הראשונים מדברים על זה. אמרתי סתם, אם השומר הראשון שומר שכר, והשומר השני שומר חינם, וקרה גניבה ועבדה, אז אמרנו שאז לפי כולם, גם לפי רב שאין פה פשיעה, לפי כולם הראשון כן יהיה חייב. אני כתבתי סתם שיש רידווה, שהרידווה רוצה להגיד לא, גם פה לא. כרגע שהיה אצל השומר השני והוא השומר חינם, אז הוא אמור לסבול. אבל רידווה אומר מיד, הוא דוחק את עצמו, אומר זה יכול להיות. זה עד כדי כך להגזים, זה אי אפשר להגיד. אז הוא עצמו אומר כזה שיטה של ראשון הרידווה, אחר כך הוא דוחק את זה והוא נשאר עם השיטה, כמו שאתם הבנתם לבד מסברה. אז אפילו שהיית פה פושע, אבל אם השני היה שומר חינם וקרה אצלו גניבה ובדה, ואתה היית שומר שכר מולו, אז פה זה לפי כולם, גם רב יודע שאתה כן תצטרך לשלם. כן, אפילו שאין פה פשיעה במסירה והשני שומר חינם. זה ציינתי לעצמי להגיד, וחלק של הראשונים הרחתי, אבל אני לא נכנסתי לזה. מה שאתה אמרת באמת כתוב, שהחיות כמובן כל הזמן על הראשון, לפי רוב הראשונים. אתה שומע שהמוצר קיים, אני מכיר אותך, אני לא מכיר אותו. כן. אבל אנחנו עכשיו מתקדמים. אמר רב חיסדא, סליחה שעשיתי פה הפסקה. אמר רב חיסדא, עד הרב לאו בפירוש יתמר אלא מכללה. אומרת הגמרא, דעה נגנאי, מה היה הסיפור שהוצאנו לרב? דעה נגנאי, היה גננים. וכל יום האב ומפקד אמראיו גבה דאי סבתא. הם כנראה הייתה איזה סבתא שם מבוגרת שהייתה גרה באזור של הגינה. אז כנראה כל יום לפני שאחרי שגמרו את עבודה, היו מפקידים את הכלים שלהם, את איזה סקנה אחד, את הסבתא זה נקרא בגמרא. יום אחד, הפקידינו לגבי אחד מנהיו. יום אחד שינו מהמנהג שלהם, והפקידו אצל מישהו אחר. טוב, אותו מישהו אחר...
מה זה אחד מנהיו?
יום אחד הפקידו אחד, זאת אומרת, מהקבוצה של הגננים, הם לא הלכו להפקיד את אל הסבתא, הפקידו מאחד מהחברים שלהם. עכשיו, אותו בן אדם שומר, הם הפקידו אצלו את המדרים, ופתאום הוא שומע איזה אירוע בחוץ, איזה מוזיקה, לא יודע, איזה חתונה, הכנסת ספר תורה, לא יודע מה. שמע קלה בילולה, אותו גנן שמע, בילולה בדרך כלל זה נקרא חתונה. הוא שמע ברחוב שיש חתונה, הוא רצה להשתתף בחתונה גם, אבל יש לו מהדרים לשמור, לא היה כמו היום שיש לך פלדלת והכל. אז מה עושים? אז הוא אמר, בוא נלך לאותו סקינה שכולם שומרים. נפק, אזל, הוא הלך לחתונה, והפקידינו לגבה דאי סבתא. עכשיו, למה הם לא הלכו ישירות לאותו סבתא, להפקיד אותו, למה היה אותו לילה? אז כמו שתראו בהמשך הגמרא מיד, תבינו לבד, אז שיטה מתכווצת מאז מסבירת לקום שלא הולכם קשה בהמשך. פה מדובר, לא שירד לה נאמנות, לא שפתאום תפסו אותה כי לא נאמנת אותו. היא הייתה אישה, אותו מוצלה, אותו שומרת טובה, הכל. פשוט היה בעיה, זה נקרא היום בשפה של עברית טכנית. בעיה טכנית, היא לא פתחה את הדלת באותו מקרה, או שהיא לא הייתה בבית, משהו לא בגלל שהורידו, לא שהורידו בצלה את האימון. אז הם הלכו אליו, ואז הוא רצה לצאת, אז הוא המשיך לתת לאי סבתא. תכלס, תקשיבו מה זה קרה הסיפור. עד דאז על ועסה, עד שהם הלכו, עד שהוא הולך לחתונה, והוא חוזר לקחת את זה בחזרה מהחתונה, איגניב מראיו, נגנבו המהדרין ממי? מאותו סקנה, מאותו סבתא.
היא הייתה שומרת חינם? מה הייתה?
היא הייתה...
לא משנה כרגע.
רגע, בוא נחשוב על השאלה שלך דקה, רבי דוד.
מה זה משנה?
היא הייתה כרגע, זה לא משנה לנו כרגע.
מה משנה? מה זה משנה? גם תעלה או גם תריב? מה זה משנה?
בקיצור...
לא, אם זה נגנב...
לפי הרמקום, זה לא משנה, גם תעלה
כפיתוח. מה שחשוב לנו כרגע, שאותו שומר, אותו חבר שלהם, הוא עשה להם את זה בחינם. אותו חבר, אותו שומר, הוא עשה חינם. אז אפילו שהוא העלה את השמירה, אמרנו מבחינת, אם המסירה נקרא פשיעה לפי שיטת רבי יוחנן, אז הוא תמיד יהיה חייב, כן? אבל הוא היה, הוא בגניבה ועבדה הראשון, הוא פטור, כי הוא היה שומר חינם. השאלה שלך כן על המקום, צריך ישרף.
אז הוא היה שומר... היא לא במקום בכלל.
לא,
היא לא בכלל במקום.
הוא לא שאל, הוא שאל על הסקנה, אבל פה יש פה שאלה, מה הוא היה?
מהסקנה גם תהיה שומר צחר, זה לא משנה.
השאלה פה טוב, כי בעיר, הסקנה אמרתי, אז אני לא, זה לא שאלה, אבל זאת שאלה.
טוב.
אי אפשר להגיד לא על המקום, רבי דוד, אל תתעצבן.
אני סתם שואל במחס לימודית, זה לא כזו שאלה, אבל זה לא משנה.
אבל הנה אמרנו, מה שחשוב לנו, הכל שאלה.
בוא נגיד, עזוב את הבן אדם הזה אם הוא פשע או לא פשע. הסבתא בסופו של דבר, אם היא שומרת צחר וזה נגנב, אז היא חייבת.
זה לא משנה.
היא חייבת מולו, היא חייבת מול הבן אדם, מול הגנן הזה.
אוקיי, היא מחייבת, בסדר, אבל זה לא משנה, מרגיש את הרצינות.
בקיצור, הם הולכים, הם הולכים, המקרה, המהדרין נגנבו. הוא היה שומר חינם. הוא מגיע, מגיעים וצועקים לו, תחזיר, הוא אומר, קרה גנבה, אז אומרים לו, איפה הגנבה קרה? לא אצלך, אצלך, אצלה. בעצם המסירה לכאורה, זה נקרא פשיעה אולי. בקיצור, הלכו לשאול את השאלה הזאת את רב. אסא לקמי דרב, ופטרי. הוא פטר את אותו אחד לשלם, למה אתה היית שומר חינם, אתה פטור מלמה. זה שהלכת, מסרת את זה לסקנה הזאת, אז אתה לא נקרא פושע. עכשיו, כולם שראו את הסיפור הזה,
מה נקרא? רגע, יכול להיות שהוא מרוויח פה?
כולם הלכו ושמרו, רק לגמור את העניין אחר כך משלו, רק לגמור אותו עד הסוף. דקה, רבי תצחי, אל תתעצבן דקה. אז כולם הבינו שמה הסיפור פה, שמה רב סובר. רב סובר תמיד, שומר שמסר לשומר, כמו שאנחנו עכשיו למדנו, זה נקרא מהסיפור. שומר שמסר לשומר זה לא פשיעה, זה פטור. אומרת הגמרא, יכול להיות שזה דעת רב, אבל מהסיפור הזה אתם לא יכולים להוציא ששומר שמסר לשומר רב סובר שזה לא פשיעה. ולמה? כי חשבתי שתצעקו את זה לבד. שומר שמסר למישהו זר לגמרי, יכול להיות שזה פשיעה. זאת אומרת, אני מסרתי לרבי דוד לשמוע, נסעתי לשבוע
לבד. נסעתי
לה, הוא נותן את זה לחבר שלו. פה יכול להיות שרב סובר כמו רבי יוחנן שזה נקרא פשיעה.
כי אין פה את הטיעון שאני לא מכיר אותו.
יפה. פה... יכול להיות שדווקא פה רב יודע שזה פטור. למה? כי מה הוא אומר? כמו שאמרתי, הקדמתי את השליטה המקובצת. זה היה בעיקרון מפקידים כל מיני הסבתא. היא לא הייתה... תכלס, אתם סומכים עליה, אז אני המשכתי אתכם בדרכיכם. אתם הייתם... אומרת, אם הייתם תופסים אותה בתחילת הלילה כמו כל יום, הייתם מפקידים אצלה. אז כזה סוג שאתה שומר לכזה סוג שומר שכולכם מכירים ואתם הולכים אליה כל לילה, אז פה ברור שזה לא נקרא פשיעה. אבל מה יהיה אם אותו שומר הלך למישהו שאני לא מכיר? הלך רק מישהו שהוא מכיר, יכול להיות שרב יודע לרבי, אבל אני רוצה לו שיהיה פקדוני ביד אחר. זאת אומרת ככה, הגמרא אמרה שזה שיטת רב, שתמיד אפילו שהוא הלך למישהו אחר שאני לא מכיר, זה לא פשיעה. אגב, חיסדא אומר, אין לנו את זה מפורש מרב, כי מי ששמע, שמע מהסיפור, ואני אומר שמהסיפור זה לא נכון, וככה הגמרא נשארת, ואין לנו הוכחה של רב מה מפורש. אבל על כל פנים, הגמרא נשארת פה מחלוקת, רצחי, אני כבר בוא נגמור את זה ועד אני איתך. אז אומרת הגמרא ככה, מאן דחזה סבר שכל הסיבה שרב פותר, משום שומר שמסר לשומר פטור, אומרת המב ולא היא. שאני אתה דווקא שם הפותרים, דכל יום ענה מאין לגופה יהיו, גבה דהי סבתא ומפקד אלו. אז לכן, מה הם יכולים לטעון? אנחנו לא סומכים על האישה, מה אנחנו לא סומכים? אתם כבר חודשים, כל לילה אתם אצלה. אז מה הארץ עולי שיהיה פקדונים ביד אחר? אז לכן, פה אין לנו שום ראייה, אז בקיצור, מה אתה שואל רבי צחי?
אני אומר, יכול להיות שהוא נגיד הוא יהיה פטור, אבל הסבתא מולו, היא תהיה חייבת, אז יוצא שהוא מרוויח.
לא תמיד. הסבתא תהיה מול חייבת, זה אנחנו נכנסים לציפור של המשנה שלנו. אז תחכה, בוא נכון. הסבתא להיות חייבת לבן אדם פרטי, אם אתה עושה ביזנס עם זה, זה נכנס למחלוקת של המשנה. האם אתה יכול לעשות, להזכיר, איך רבי יוסי אומר שמה?
אני לא יכול לעשות ביזנס.
כיצד עלה עושה סחורה בפרתו, לפי תנא קמא כן. אבל עכשיו אנחנו הולכים כבר לראות שינויים גם בתוך המשנה, מה הסיפור של המשנה. עכשיו אנחנו מתקדמים לפלפל, למה זה נכנס לפה עכשיו לסוגיה של שומר, זה מסע לשומר. כי הנה, מהקושייה שלה, מהמשנה שלנו, לכאורה עכשיו מגיעה הגמרא ושואלת, יש לנו פה קושייה עצומה לרבי יוחנן, רבי יואב, ראיתם אתמול? מה היה לנו במשנה שלנו אתמול? מה הסיפור של המשנה? בן אדם הלך הזכיר למישהו, אותו סוחר הלך ואישי למישהו, קרא אונס אצל השואל, אז מה אומר שם תנא קמא? הוא מגיע לסוחר, הסוחר נשבע תקשיב, הוא נשבע מתה כדרכה, כמו שזה מתה אצל השואל, הוא אומר, הוא היה שם? פטור. ואותו שואל, לפי תנא קמא, לפי רבי יוסי לא. לכאורה, אם אנחנו הולכים לפי שיטת רבי יוחנן, המזכיר יכול להגיד לסוחר, למה שתהיה? אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. אני הזכרתי לך, לא הזכרתי לו.
מי תובע אותו?
למשל, למשל, בקריית סאן אני סוחר דירה מה... אני סוחר דירה מה... סוחר דירה מהבעל הבית שלי, הוא רב גם את זה. אתה יודע, אתם שמעתם על המלא סיפורים, מקווה שהוא לא שמע את ההקלטות. אז הוא למשל בבין הזמנים, כשאני נוסע השבוע, אתה יודע, מגיעים לשם חופשים, מזכירים את הדירות לאנשים, ישמים שם יפה ללילה, בין הזמנים, ליד הים, חרדים אוהבים. אז הוא אומר, שאתה מזכיר, אני מזכרתי לך את הבית, לא רוצה שתכניס אנשים, אתה רוצה להכניס אנשים, אתה רוצה לעשות להרוויח, אתה משלם לי 15%. הוא התחיל עם 25, כל רבע, 15%. כן, אלו שיש להם, יש לו מונה, רוצה 200, ככה זה. אלו שאין להם, הם לא עושים את הדברים האלה. אבל ככה, חוץ מ-10% תיווך שזה עולה, כבר לא שווה כמעט זה. אמרתי לו, מה, אשתי תנקה שעות וזה טלפונים. אני מזכיר לך, אתה רוצה להכניס אנשים אחרים, אתה רוצה להרוויח? אין רצוני שיהיה פיקדון, אז הוא רוצה, אין בעיה, תשלם 15% רבע, ככה. הוא התחיל עם 25. אבל לא נשנה, זה נקרא. אז הוא יכול להגיד, המזכיר יכול להגיד לסוחר, אתה הולך להשאיל דבר, אני הזכרתי לך, אין רצוני שיהיה פיקדונים ביד אחר, אז זה אמור להיות לפי רבי יוחנן, פשיעה, ואמור להיות חייב על עצם המסירה. ומה למדנו במשנה לפי תנא קמא? פטור. אז אומרת הגמרא, יסיב רבי עמי וקמר לה להשמעתא, רבי עמי למד את השמועה שאמר רבי יוחנן רבו בהלכה של שמסר, שומר שמסר לשומר. אז עשר רבי אבא במאמה לרבי עמי, יש לנו משנה מפורשת נגד רבי יוחנן. כתוב במשנה שלנו, הסוחר פרה מחבר, והיא שילה לאחר. הוא מתה כדרכה, למדנו שיטת הנקמה, היא שווה הסוחר שמתה כדרכה, והוא יהיה פטור. והשואל משנה לסוחר זה כבר משהו צדדי. ואם ניסה, אם אנחנו הולכים כמו רבי יוחנן, למה להם מזכיר יכול להגיד לסוחר שלו, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר, ואתה הלכת מסרת, אתה פושע, ותהיה חייב על עצם פשיעה, פשיעה אפילו שומר חינם פטור, כל שסוחר. אמר לי, אז רבי אמרת, שאלה חזקה, אבל המשנה שלנו זה בציור מסוים. לכן אמרתי, בוא נראה מתי הציור של המשנה. אחא במאי עסקינא, במשנה שלנו, שאני אומר שהסוחר פטור למזכיר, מדובר בו ושנתנו לו הבעלים רשות להשיב. פה מדובר, כמו שאמרתי, היום יש טלפונים, כל דבר כזה, לא. הם אמרו לו מראש, היה בסחירות של חצי שנה, דוגמה, הפרה, באמצע הגיע אליי מישהו שרצה להשיב, עשיתי לו טלפון, מותר, אתה נותן לי? הוא אמר, כן. אז פה אני אומר שאני מבחינתי בסדר גמור. שואלת הגמרא, הגמרא מבינה, רגע, מה זה נקרא רשות? רשות זה נקרא, הגמרא מבינה שהרגע שהוא נתן לי, זאת אומרת, אני שכרתי חצי שנה, עכשיו התקשרתי אליו שאם הוא נותן לי רשות להשיל את זה, אני ראובן לשימון.
זה הבעל הבית.
זה נקרא שעכשיו מי השיל למי, כאילו הבעל הבית כמו שימון. אז למה כתוב במשנה שהשואל רק משלם לסוחר ולא לבית לפי תנא קמא? זה נקרא מי השיל למי, הבעל הבית. עכשיו כאילו, אז אם ככה...
זה פשוט בעל הבית.
יפה, ומה כתוב במשנה? שכאילו מבחינת המזכיר, עכשיו המזכיר הופך להיות כאילו משיל, ואז אמור להיות חייב לו, ומה כתוב במשנה שלא ככה? אז אומרת הגמרא, יחי, אם אתה אומר שמדובר פה שנתנו הבנים רשות להשיל, אז לבעלים באלה שלנו, כי כמו שהבנו, כמו שהוא עצמו אישיל, אז אמור להיות פה, עכשיו היה מזכיר, עכשיו נהיה משיל, אז אמור לי, ובמשנה כתוב שהוא, המשנה כתוב שהוא עכשיו יוצא בלי כלום. תראית את הגמרא, לא מדובר ככה, כמו שהבנו באבי מילה, מדובר פה, דאמרו לי לדעתכם, לא נכנסו עכשיו לפרטי פרטים, לא שהוא עכשיו אומר, טוב, תן לי לדבר איתו ואני משיל, לא, לא. אמרו לו, תעשה עם זה מה ש... אני חצי שנה, אתה יכול, אז כמו שהוא, הוא אמר לי, תעשה עם זה מה שאתה רוצה, אתה רוצה, תצא מהדירה, תן את זה לחתן, לא יודע, תעשה, וכזה מצב הוא אומר לו, תעשה לדעתך, אז מי המשיל, מו השואל? לא בעל הבית, אז זה המקרה של המשנה, אז אם ככה, זה סוג של בעלים שלא מקפידים. מקבל את הדמי שכירות שלא דוד מזכיר יחידות, מקבל את השכירות יחידות. מה אכפת לו מה עכשיו הוא עושה ביחידה חודש? יכניס שם את מי שהוא רוצה. מה נכון דוד בטח? אכפת לך את מי מכניסים שם החודש? אתה צריך לקבל את הדמי שכירות.
לא, בחוזה אני כותב לו שלא.
מה?
בחוזה אני כותב לו שלא. הלאה, נו.
מה בחוזה כתוב?
הוא לא יכול להזכיר. לא, הוא לא יכול
לעשות. אז אמרתי, אם הוא עושה תנאי מפורש...
לא, זה כתוב כל החוזים, זה לא מה שהוא עושה תנאי.
לא, אני אגיד לך מה פה כואב.
בדרך כלל, כל החוזה...
מה כואב אצלי?
רגע, כל החוזה כתוב את זה.
אז עכשיו, מה הפחד שיקרה...
אבל לא כתבת את זה.
לא, אבל דמי, מה הפחד? הפחד שיקרה איזה נזק, אני לוקח אחריות, כי עשיתי את חוזה. אז מה אכפת לך שבן אדם תמיד?
אני לא רוצה.
לא, אז אם אתה... מי שמתנה מראש, זה בסדר גמור. אבל אמרתי, בדרך כלל מי לוקח אחוזים אצלנו
מטריע? אני לא ראיתי, אבל
לא, בדרך כלל מי לוקח אחוזים? אחד שהמזגנים שלו, כל הריהוט, אז הוא אומר, עכשיו זה עוד בלאי, כל ה... אבל כזה מצב שרק...
לא, אבל אם הוא גר ליד, פתאום יבואו לו ילדים ועשו לו רעש וזה, לא מתאים.
לא, הוא לא גר, זה לא המקרה. כל הבניין שם זה פנימי אז.
הוא רוצה שמישהו
יזכיר לו, זה מה שאני יודע. יש שם מה זה שאין תלמוד תורה, אין אף אחד מהקריה, כל הקריה מתחלפת. אבל לא משנה, נכנסנו דבר דדי בשביל להרים את
המשנה. פתאום אמרו למישהו חילוני,
אני יודע מה. כשאתה נתתי דוגמה טובה, נכון, אני מבין אותו, יש מנהל שמפרד בכפר יונה, מקום שקט, פתאום הסוחר שלו יביא לו איזו משפחה שם בתוך החצר שלו. אין דבר כזה, נכון, מאוד מובן רמיתה, זה לא שום בעיה. אבל הבנת, אז בכזה מצב, אם הוא לא מקפיד, הוא אומר לו לדעתך, והוא הלך והשיל, אז גם, לכאורה יוצא מהגמרא פה אמרנו שגם לפי שיטת רב אסור לעשות את זה לכתחילה. בלי רשות. אבל אם הולך מעשר, לא נקרא פושע. לכתחילה באמת אסור לעשות דבר כזה. בואו נתקדם מעלה. עכשיו מגיע רמי בר חמה, מקשה קושייה נוספת על רבי יוחנן, מאיזה משנה? ממשנה בדף מבית עמוד א'. אומרת הרמה, מה סיב רמי בר חמה? יש משנה בדף מבית עמוד א', כתוב שם ככה. המפקיד מעות אצל חברו, בן אדם הלך הפקיד כסף אצל החבר שלו, מה הלך השומר עשה עם זה רבי יואב? צררן, הוא צרר את זה בסודר שלו, והשילה לאחורה, הוא שם את זה באחורה באופן שאפשר לגנוב את זה ממנו. ובאמת, ובאמת זה מה שקרה בסוף, נגנב. עוד דוגמה אחרת, מסרן לגנוע ביתו הקטנים, ילדים קטנים פחות מבר מצווה שישמרו את זה, ונעל בפניהם שלא ייצאו החוצה, אבל איזה נעילה הוא עשה? שלא כראוי. ברגע שזה נעל לא כראוי, אז כמובן יאבד הכסף, וזה מה שקרה בסוף. ונאבד הכסף, אז מה ההלכה כתוב מפורש? חייב. איי, שומר חינם פטור מגניבה בבדה, ומה קרה בסוף? בסוף תכלס, מה קרה? נגנב או נאבד? עדיין אני אומר שפה הוא חייב. למה הוא חייב? אז הוא כתוב במשנה שלא שמר כדרך השומרים. ברגע שהוא לא שמר כדרך השומרים, אז מבינים אחרים, זה נקרא פשיעה. יפה מאוד. ופשיעה גם שומר חינם חייב. עד עכשיו רמי בר חמה מדייק מהמשנה. תאמה, כל הסיבה שאני אומר שהוא חייב, אתה יודע למה? כי כמו שכתוב במשנה, דקטנים, אלו שהוא מסר להם היו ילדים קטנים שלו, אז פה אני אומר שהוא פושע. אם הוא היה מוסר את זה גדולים, זאת אומרת, הילדים שלו מעל גיל בר מצווה שהם כבר יודעים לשמור, אז לכאורה יהיה פטור. שואלת, ולמה? כי זה לא פשיעה. שואלת, מה למה? לפי רבי יוחנן, זה פשיעה, עצם דבר שאתה מוסר למישהו אחר, אפילו שהוא יהיה יותר אינטליגנט ממך, יותר ארכאי ממך, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. לכאורה, מה? אם אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. אומרת הגמרא, לא, רבי יוחנן אומר, אני נשאר עם שלי, שאין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. אבל פה במקרה זה משהו אחר. מה רבה? כל המפקיד, שאני הולך לרבי דוד, ואני נותן לו לשמור משהו שישמור לי רבי יואב, אני לוקח שכל אשתו והילדים שלו, הגדולים, הרגע שזה אצלו בבית, אני לוקח, אני לא מתכוון עכשיו שהבן אדם יהיה עם המוצר עכשיו הדוק 24. רק מה? שלא ימסור את זה למישהו אחר, אבל אשתו והילדים מבחינתי זה לא. רק מה? אל תמסור לילדים קטנים, שאין להם דעת, לשמור. אמר רבא, כל המפקיד, אנחנו מדפדפים מלמד דבר עמוד ב', כל המפקיד על דעת אשתו ובניו, הוא מפקיד, כמובן, כמו שרש"י אומר, על דעת שהנפקד מוסרו לאשתו ובניו הגדולים, ופה ואין יכולים לומר אין רצוננו, בקיצור, אז באמת, הנה, אז הבאנו כבר מקרה שבן אדם יכול למסור למישהו אחר אלו, מי שגר אצלו בבית, ילדים החיים גדולים, אין דבר כזה שאחר כך יכול להגיד פושע, אין רצוני שבגדולים ביד אחר. צריך ילדים, ילדים גדולים, בני דת, מעל בר מצווה, בדרך כלל כבר יודעים לשמור דברים, אז בכזה מצב הוא לא יכול להגיד אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. מגיע הגמרא מוכיחה את הביאור הזה. אמרי נר די, די כנם אפשר לדייק, שמהמשנה שלנו אפשר להוכיח שדווקא לילדים הגדולים, שלגדולים אחרים אסור לו למסור את הפיקדון. למה דקטני כתוב במשנה, או שמסרה לבנו וביתו הקטנים חייב. אז מפה אנחנו מדייקים, לבנו ולביתו הגדולים פטור. מתי אני אומר שפטור? אם מסרת לאנשים בני דעת, לא לכל הבני דעת, דווקא לבנו ולביתו הגדולים. אבל מכלל אם מסרת לאחרים שהם לא הילדים, אז פה לא שני הגדולים וכל שכם ולא שני הקטנים, ברור חייב. אתה דייק הקטנים, זה שכתוב לבנו וביתו הקטנים חייב, אז לבנו וביתו הגדולים פטור, הנה, אז באמת תשמע מה שאתה אומר, לבנו ולביתו הגדולים פטור. אבל לאנשים אחרים גדולים כן חייב. למה? כי אנחנו הולכים למהלך עם רבי יוחנן רצוני שיהיה פקדוני ליד אחר. ילד גדול שלך שגר אצלך בבית זה משהו אחר. דאם כן, דאם כן, אם אתה רוצה להגיד שהחילוק בין גדולים וקטנים זה לא קשור, זה לא דווקא בילדים, אפילו ילדים שלך גם כן חייב, אז ניסנה קטנים סתם, המשנה אתה
צריך לדור,
כל ילד קטן זה פשיעה, ואז היינו מדייקים שכל הגדולים חייב, מזה שכתוב בנו על ביתו הקטנים פטור, אנחנו מדייקים שבנו ביתו הגדולים חייב, ופה אנחנו מדייקים שדווקא לילדים הגדולים שלא יכול למסור ולא לאחרים, שמע מינה, באמת מוכח ככה. הבאנו מחלוקת שומר שמסר לשומר, הבאנו מחלוקת רב.
מה שמע מינה זה אומר?
מה?
שמע מינה, זה מה זה אומר?
שמע מינה שאנחנו מדייקים שדווקא לילדים הגדולים
שזה הוכחה לרבי יוחנן.
הוכחה לרבי יוחנן, זאת אומרת, לתירוץ הזה שתירץ שרבי יוחנן תירץ. זאת אומרת שלאנשים גדולים אחרים זה כן ולא בסדר, דווקא לגנוב בביתו הגדולים, אין את הטענה של רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. עכשיו הגמרא מביאה מה ההלכה בנושא הזה. יש לנו שיטת רב, יש לנו שיטת רבי יוחנן, ואמרנו שהנפקימין העצומה זה באופן שקרה בסוף אונס אצל השני, ושתיהם אפילו על הצד אמרנו, יהיה מה שיהיה, שומרי חינם, שומרי שכר, אחד אפילו שגרה לשמירה. עכשיו, מה הדין פה בכזה מצב? אמר רבא, הלכתה, שומר שמסר לשומר, אני אומר, חייב. זאת אומרת, אפילו אם נאנס ושומר שכר פטור באונסים, אז אני אומר שהשומר הראשון חייב להחזיר את זה לבעל הבית שלו.
כמו רבי יוחנן.
בדיוק, כמו רבי יוחנן. אבל עכשיו אנחנו הולכים לגלות, יש עוד טעם. מה הסביר רביי מקודם? מה הטעם של רבי יוחנן? אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. זה הבעיה. רבה עכשיו הולך להראית טעם אחר ברבי יוחנן. והטעם הזה זה רבה. אתם עושים פה רבה?
כן. אמר רבה, אין לך את השם.
לא, רבה, לא רבה.
כן, רבה.
אמרת רב.
כן, סליחה, רבה, זה מה שאמרתי. עכשיו זה שאתה אומר, אתה מתקן אותי לרבה. אז רבה אומר שיש פה טעם אחר. מה הטעם? תמיד. ושומר חינם, דוגמא, אם קרה גניבה ועבדה, הוא חייב להישבע, שגניבה ועבדה ופטור. שומר שכר, הוא צריך להישבע שקרה אונס ופטור. אז פה יש טענה אחרת. פה, השומר השני הזה, ילך ויתן ויגיד, קרה אונס, נכון? אז הבעל הבית מגיע ואומר, אני לא מאמין לו בשבועות, אני רק מאמין לך בשבועות. לא, אני לא מאמין בשבועות. אז לכן, זה הסיבה שאני אומר ששומר שמסר לשומר, ובוא נגיד, הוא היה שומר שכר וקרה אצלו עונש, אני אומר שאתה חייב לשלם לו, כי זה נקרא פשיעה עצם מסירה, כי אני אומר לו, הוא לא נאמן לי בשבועה, רק אתה נאמן לי בשבועה. איפה חל נפקי מן הבנתם של הבעל ישלם רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר, לתם הזה של רבה? אז לפני, אני חציתי ללכת לפני הסדר, בואו תגידו אתם. במקרה, בוא נגיד בדוגמה שאני הסברתי במשנה. הסוחר הזכיר מבעל הבית, הוא הלך והשיל את זה למישהו אחר, וקרה אונס אצל השואל. עכשיו, כשקרה מתה כדרכה אצל השואל בפרה, אותו בעל הבית היה נוכח שם, עוד לא בעל הבית, אותו סוחר היה נוכח גם אצל השואל. עכשיו, הוא גם יכול להישבע שזה מתה כדרכה. אז לפי הטעם של רבה, שכל הבעיה שאני אומר שזה נקרא פשיעה שהשני כי הוא לא נאמן לי בישוע, אז במקרה שהאורגינל יכול להישבע, אז פה באמת גם לפי רבי יוחנן, אין פה פשיעה ופטור. אבל לפי הבעיה, זה לא קשור פה שבועות לא שבועה, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר, זה לא משנה, לא קשור לשבועה, אפילו שאתה הכל יש הבא איתה. עוד דוגמה שנייה, שיש תעידים. יש תעידים שראו את האונס, שהוא לא קשור, הוא לא אמור להיות תאמן בשבועה. אז לפי רב בכזה מצב, אז השומר הראשון יהיה פטור, אבל לפי הבעיה, תמיד מחמירים, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר, ותוספות אומר שההלכה פה כמו רב הליבה. הרבי יוחנן. זאת אומרת, לפי זה יוצא יותר להקל, במקרים האלו זה יותר להקל. לפי הבעיה רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר, זה מאוד קיצוני, אמרנו, תמיד תמיד. אבל הלכה פה כמו רבי יוחנן, אליבא דרבא, עוד דקה נראה את זה בפנים. בוא נגמור את זה, אני לא יודע למה אני רץ לפני זה, אז בוא נראה את זה בפנים. אמר, אבל הלך את השומר שמוסר לשומר חייב. לא מבוי השומר שכר שמסר לשומר חינם, שברור שהוא חייב, דגרו אגר על לשמירתו, אלא אפילו שומר חינם שמסר לשומר שכר חייב. מה איתה? כמו שאמרתי קודם בעלפי, דאמר לי, המפקיד אומר לשומר הראשון, את מאמנת לי בשבועה, האייך השני לא מאמן לי בשבועה. מגיע תוספות דיבור המתחיל, את מאמנת לי בשבועה, תוספות השני בעבוד. אומר תוספות, מה נפקי מן השחל עכשיו בינתם הראשון של אין רצוני? אי לקה, איך שהשומר הראשון יכול להישבע על האונס? עוד דוגמה שנייה, שהיו עדים בדבר, אז לפי המלאך הזה של רבה, אז יהיה פטור אפילו לרבי יוחנן, ועוד יותר. ואפילו מסר לחרש שוטה וקטן, היא מתה ברשותם, כיוון דאף בבית שומר הראשון הייתה מתה, כי עוד מעט תראה את הסברה שנגמר הזה במהלך הבא, דמלך המוות, מה ליאך, מה ליאתם, זה חידוש גדול עכשיו מה שתוספות אומר, שתראה מה זה, הוא הביא את זה בסוג של פשיעה, הביא את זה לא סוג של פשיעה, פשיעה, הביא את זה למפגרים לשמור, וקרה בסוף שם עונש שמתה כדרכה, ועוד מעט תראה את הסברה שמלך המוות, מה ליאך, מה ליאתם, אז גם לפי רבי יוחנן, השומר הראשון יהיה פתור, כי מה קרה? קרה עונש? ויש עדים שזה מה שקרה מתה כדרכה, אין פה את הטענה שהוא מענה מהישבע, אתה נאמן לי והוא לא נאמן, אז לפי רבי יוחנן יהיה פטור. וסובר רבה שזהו טעמו של רבי יוחנן, ולא כאבאי דאמר משום דאין רצוני, אז לפי זה אין רצוני זה לא יעזור בכל המקרה של עדים וכולו וכולו. אומר תוספות, וכן הלכה כרבה, ולא כרבן יחנן לפסיק אבא. רבן יוחנן לפוסק כמו רבי יוחנן ליבא דאבאי מחמיר. תוספות אומר מפורש שאנחנו פוסקים כמו רבה אליבא דרבי יוחנן. אז הנה, סיכמנו פה את הסיכום, ואנחנו ממשיכים פה עם עוד מקרים. אומרת הגמרא, איתמר ציור חדש. כן, שומר שמסר לשומר סיכמנו. עכשיו סיפור חדש, איתמר. מה יהיה הדין? פשע בה. בן אדם פשע בבהמה, הוא קיבל לשמור בהמה. הוא הלך ופשע. מה היה הפשיעה? דוגמה, הוא לא נעל טוב. ואז, ויצאת לאגם. הוא יצא מהבית שלו, אותו פרה באמת לאגם. אבל עכשיו, מה קורה באגם? אגם זה מקום פתוח, יכול להגיע גנבים חופשי לגנוב, יכולים להגיע אריות, זאבים ולטרוף. אבל תכלס, קרה בסוף המקרה שקרה, לא קרה דרך המקרים האלו, בסוף קרה, היא קיבלה התקף לב פתאומי ומתה ומתה, מתה כדרכה. עכשיו, לכאורה זה נקרא תחילתו בפשיעה וסופו באונס, נכון? לכאורה, כי התחילה הוא פשע, ובסוף תכלס לא קרה דרך הגנבי.
לא עשה כלום, זה לא...
מגיע אביי, משמי דרבא אמר, חייב, והולכים לראות כבר להגיד שחייב זה נקרא לפי כולם. זאת אומרת, אפילו למאן דאמר תחילתו וישועה וסופו באונס פטור, פה זה לא קשור למחלוקת, חייב. רבא משמי דרבא אמר פטור ולכולם פטור. אז הגמרא מסבירה. אביי משמי דרבא אמר חייב, הוא אומר ככה, כל דיינה דלא דיין כאי דינה, לאו דיינה הוא. כי הוא רוצה להדגיש על מה מסר שהוא מתחיל להגיד, הוא רוצה להגיד, כלומר, נראה, יש לנו את המחלוקת תחילתו ופשיעה וסופו בעונת, יש לנו שיטה שאומר פטור. אז הוא אומר, דיין שאיתם פטור, הוא יגיד, אני סובר כמו השיטה הזאת, הוא לא דיין. למה? כי פה זה לא קשור למחלוקת, זה מסביר למה. לא ביבואי למען דמה תחילתו ופשיעה וסופו בעונת חייב, זה פה ברור דה חייב. כי פה גם כן היה תחילתו בפשיעה, כי הוא שם אותו פתוח, ואגם זה מקום פשיעה. אז זה ברור שפה זה חייב, כי לכאורה זה אותו ציור, רק החידוש הוא, אלא אפילו למען דאמר פטור, אך הפה הוא מודה שהוא חייב. למה הוא חייב? מה היא טעמה? דאמרינן אבלה דאגמה קטלה. אנחנו אומרים תקע, תקשיב, זה לא נקרא סופו באונס. אם היית שומר טוב ולא הייתה יוצאת לאגם, היא הייתה עדיין חיה. איי, למה? מה אתה צועק? עכשיו אף זאב לא הגיע, אף גנב לא. אתה יודע, מה הייתה? הזיהומים שם, לא יודע. אבלה זה בדרך כלל נקרא חום.
חום גבוה ככה.
חום גבוה, כן, אבלה זה נקרא בדרך כלל חום, אבל אני קורא את זה לשפה של היום. כן, נגידו ששם יש יותר בלג, יותר, אתה מבין? אז בקיצור, אז אנחנו, הרגע שיש לנו כבר כמה אחוזים רציניים שהיא מתה בפשיעה, אז זה כבר נכנס לקטגוריה של מוציא מחברו עליו הראיה. במילים אחרים, אז זה נקרא פשיעה. מבחינתנו, הרגע שיש לנו חשש גדול שהיא מתה בגלל הפשיעה שלך, אז לכן אתה כבר תמיד חייב, כי אתה, רק שתביא לי הוכחה באמת שהיא מתה באונס, הרגע שאין לך כזה הוכחה, כי אנחנו יכולים לתלות את זה שהיא מתה באבל הזה, אז לכן מבחינתנו זה נקרא כאילו תחילתו בפשיעה וסופו בפשיעה, זה שיטת הבית, שלכן אני אומר לפי כולם, וכזה נקרא הוא חייב. רבא משמי דרבא אמר פטור, הוא אומר אפילו גם כקיצוני, כל דיינה זה לא דיין כי הידינה, לאו דיינו, אז הוא מתחיל. לא ריבוי למאן דאמר שם זה הגמרא בהמשך, שם בדף מ"ג, תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, שברור דפטור. אלא אפילו למאן דאמר חייב, אחא פה הוא מודה שפטור. מה היא טעמה? מה הסיבה שפה אני אומר שפטור? דאמרינן שאנחנו אומרים עם הסברה הזאת, אתה שומע איזה סברה אנחנו אומרים? מה לך מוות, מה לי אחא ומה לי אתה. למה לך מוות אין חילוק אם הבהמה הייתה כאן או היא הייתה שם. במילים אחרים, אם הגיע הרגע שלה, אז היא תלך גם אם היא הייתה נשארת לך נעול בבית חזק. זה מה שהיא יצאה עכשיו באגם והיא מתה. אז אני שואל אותך, אז מה זה? לכן אני אומר שאפילו מה נאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, פה זה פטור. אז מתי תחילתו בפשיעה וסופו באונס כן פטור? תמיד אתה יכול להגיד את הסברה הזאת. תמיד אתה יכול להגיד את הסברה שתחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור. תגיד, מה לחמד? מה לחמד? מה המקרים שתחילתו בפשיעה וסופו באונס?
מה, האונס זה חלק מיטה? מה, האונס לא יכול להיות משהו אחר? ניסים, משהו אחר, רק מיטה? מיטה אתה צודק, אבל יש גם אונס אחר. מה, מה השאלה שלך? אני הבנתי.
במקרים של מוות.
מוות בסדר.
מה הדוגמה שנתנו תחילתו בפשיעה וסופו באונס?
מה?
בגמרא, מה המקרה שתחילתו בפשיעה וסופו באונס?
תלוי. אבל כאן במקרה הזה מעמידים את זה, כאן מדובר במוות, אבל לא כל אונס זה מוות. יש אונס אחר, וכאן יש כאן נפקא מינה גדולה.
אז רש"י מסביר את זה מאוד מאוד יפה.
לא מבין מה השאלה, אבל בסדר, תמשיך.
הבנתי מה שאתה מתרץ.
בסדר,
תמשיך. אל תהיה זה. עכשיו, הסוגיה של תחילתו בפשיעה וסופו באונס, זה בדף מ"ב עמוד א' בסוגיה שם, שם מדברים, אחד ששם רש"י אומר את זה, דמור התחילו מבויה. לכמה מפרקים... גבאי דאוסיף זוד את הפיקדון, אחד קיבל איזה שטרות, אחד קיבל שטרות לשמור, הוא שם את זה בצריפה דאורבנה. עכשיו, צריפה דאורבנה לעניין גנבים, זה נקרא פשיעה, אתם ברגע יכולים לפרוץ. הפוך, לעניין גנבים זה שמור, אבל לעניין אש זה נקרא פשיעה. עכשיו, הוא שם את זה בכזה מקום, תכל'ס זה נקרא פשיעה לגבי זה, ומה קרה בסוף? בסוף זה הגיע...
ונגנב.
בסוף זה נגנב. עכשיו, למעשה בגניבה זה היה שמור. עכשיו אני אומר, תחילתו בפשיעה וסופו בו, נזה המחלוקת חייב פתור. עכשיו, מה רש"י מסביר פה בין שיר? רש"י דיבור המתחיל. אלא רש"י דיבור המתחיל, מה לי אחא, מה לי אחא. אומר רש"י, אבל אתם גבי זוזי, אם שמרם כהלכתם, דקיימנם כספים אינה עם שמירה אלא בקרקע, שמה לא נגנבו. ואף על גב דקיימן המצריף הדאורבנה, אין דרך גנבים לבקש שמרות ואונסי. אבל מי הוא? על ידי שלא שמר כדין, שמירתם עבדו. אבל פרה זו, אם הייתה בבית, נמי הייתה מתה. אז באמת לא, אולי באמת עשיתי טעות ששאלתי את זה בדרך שאלה ותשובה. דוד אמר את זה באמת מיד. אבל הרי זה ככה. אנחנו אומרים, הפרה הזאת, גם אם זה לא היה יוצא לאגם, אנחנו אומרים שהמלאך המוות היה מגיע ולוקח אותה, זה הספרה של רבא. בכסד, בכל המקרים שתחילתו בפשיעה וסופו בעונש, אנחנו אומרים שמה, שזה חייב, שאנחנו אומרים ככה, אם לא היית שם את זה באותו מקום הזה, זה לא היה קורה שום דבר. זאת אומרת, אם היית שם את זה במקום שמור מהכל, לא היה קורה. אז ככה, הרעיון שלפי שיטה תחילתו בפשיעה וסופו בעונש חייב, אז רש"י מסביר מאוד יפה. מתי לפי השיטה הזאת חייב? דווקא אם אני אומר שאם לא היית שם את זה פה, לא היה קורה מה שקרה בסוף. אפילו שקרה אונס, אבל אם לא היית שם, לא, גם לא היה קורה אונס. אז פה השיטה הזאת אומרת חייב, השיטה שלי אומרת לו,
תכלס קרה מים, זה פתור.
פה במקרה שלנו, תכלס מה קרה? ניתת נשיקה. ניתת נשיקה לפי המהלך של רב הוא אומר, גם אם היית שומר אותו שמור בכל הסברות האלו, גם כן היה קורה. אז לכן מבחינתנו אנחנו לא מסתכלים פה על תחילתו בפשיעה, זה נקרא כאילו, לא, אין פה שום תחילתו בפשיעה. כרגע שאם מה שקרה עכשיו יכל לקרות גם בלי הפשיעה שלך, אז מבחינתנו זה אין פה תחילתו בפשיעה וסבולס, אז לכן לפי המאן דאמר שהוא תחילתו בפשיעה וסבולס חייב, פה פטור. המלאך של אביי בשם דרבה, הוא לא הולך ככה, הוא אומר אני לא מסכים איתך, לא, אם לא היית שם את זה, אם לא היית שם את זה פה, לא היה קורה, הוא אומר הפוך, אז תמיד אני אומר שזה חייב כי זה פשיעה, למה? כי הפוך, כי זה האבן הרג אותו. אז יש שתי הספרות, אבל אני הדגשתי פה את הדגש שמתי תחילתו בפשיעה וסבולס חייב, שאם זה היה קורה רק עם הפשיעה הזאת, אפילו שקרה אונס, אז אני אומר שזה חייב.
רגע, אבל הוא אומר
רבלה. זה רש"י מחדד פה מאוד יפה.
אז פה אתה אומר שהבאי אומר רבלה דאגמה, ומה הוא יגיד על רבלה דאגמה?
לא, כל אחד הולך עם סברה אחרת, הוא הולך עם הסברה הזאת, הוא הולך עם סברה אחרת.
הוא לא מסכים שהיא מתה מרבלה דאגמה?
לא, רבא אומר הפוך, רבא אומר הפוך, רבא אומר, אני אומר לך שזה לא קשור שום דבר לזה, רבא אומר, אני אומר לך, גם אם זה היה שמה,
אפשר לבדוק ממה היא מתה.
אין היום, לא הייתה בדיקות כמו שיש לך היום את כל המעבדות.
אם יגידו לו שהיא מתה...
בזמן הגמרא לא היה את אבו כביר.
אבל אם יגידו לו שהיא מתה מהאגם, באמת היא מתה מהאבל של האגם, אז מה הוא יגיד פה? הוא יודע להבין?
אם אתה יודע מפורש, אין פה את הטענה הזאת של מלאך המוות מניח
המניח. זה אונס, אבל אונס, אבל כתוצאה מהאגם.
הטענה שמלאך המוות מניח המניח, אתה כמו שהסברתי עכשיו ברש"י, זאת אומרת, אני אומר שגם אם היית משאיר אותה, אז היה קורה, אז לכן אני אומר, אפילו תחילתו בפשיעה אונס חייב, פה אני אומר פטור, למה? כי אין פה שום תחילתו בפשיעה, כי זה היה קורה אותו דבר, גם אם היית שומר אותה מכל המנעולים באותו מקום שלך, ולא היית עושה בפשיעה שתוכל לצאת לאגם. זה מה שרש"י מסביר. מגיע הגמרא שיש מקרים שאין מחלוקת, אבל עוד פעם השעון רץ, אפילו לא רואה את השעון כל הזמן. אז אומרת הגמרא שיש מקרים שלא נחלקו אביי ורבא. מודה אביי, דאי אדרא לבי מרא, אם אחרי שיצא לאגם, זה חזרה לבית הבעלים אחר כך, ומתה שם, אז תראה צחי, מה שאתה שאלת, באמת זה פטור. מה הייתה, מה דא אדרא לה, ולקה לממרא בנא דאגמא קטה. פה אתה כבר לא יכול ללכת להגזים עד כדי כך קיצוני. אתה תגיד, אחרי שהיא חזרה, היא עדיין מתה מאב האבן, כך קשה עד כדי כך להגיד, זה הבית, כבר לא אומר. למרות שאפשר להגיד פה, כן, יכול להיות שזה השפיע על כל הליכה, אבל זה, הגמרא אומרת מפורש, שפה הבית מודה, שפה כבר אני לא תולה שהיא מתה בגלל מהאבן, כי תכלס היא לא מתה שמה. היא מתה כבר בבית, אז פה אני כבר לא תולה. ואותו דבר הפוך, היא מודה רבה, רבה מודה להבית, ששם אני מחמיר וחייב, שכל אחד היא גנבה גנב באגם. היא מתה כדרכה בי גנב, שאם היא נגנבה מהאגם, אחר כך איפה היא מתה רגילה? אצל הגנב, פה אני כבר אומר דה חייב. למה אני אומר חייב? לכאורה אני גם יכול להגיד, מלאך המוות מעלה יחם, מעלה יתה. אומרת הגמרא, מה הייתה ממה הסיבה? דאי שבקא מלאך המוות בביתי, דגנבה וקמא. כי גם אם הוא היה מניח למלאך המוות ולא היה רואה אותה, עדיין, איפה זה היה נשאר עכשיו? היה אצלך בידיים? לא. זה היה נשאר בבית הגנב. זאת אומרת, במילים אחרים, פה יהיה חיוב השומר, זה יהיה אנשיית הגניבה לפני שהיא מתה. תכל'ס, זה מת הגניבה, אתה יכול אולי להסתדר ולהוציא את זה בחזרה, אם היא הייתה חיה ולא מתה. כן? אבל פה אני אומר, שהחיוב שאתה תהיה חייב, אומר רבא, זה לא יהיה בעצם על המוות, כי מוות יש לך את הטענה, מה לך מת, מה ליחה, מה ליחה. אבל פה אני מחייב אותך, אפילו שעכשיו היא כרגע מתה כדרכה, אני מחייב אותך, כמו שרש"י מסביר, אני מחייב את השומר אנשיית הגניבה עוד לפני שהיא מתה, ואז הזה הוא חייב, כי הזה הוא היה פושיע גמור, אפילו שלמעשה יכול להיות שכמו שאמרנו היה הוא היה שומר חינם שפטור בגניבה ועדה, אבל זה כבר נקרא פשיעה, כי אתה שמת אותה בכזה מקום שיכולה לרוץ לאגם, ואז באמת הגיע הגנב וגנב, אז אפילו שבסוף היא מתה אצל הגנב, פה לפי כולם, אנחנו אומרים שהוא חייב. מגיע אביי, מקשה על רבא מהסוגיה שסיימנו מקודם, של שומר שמסר לשומר. אמר לי אביי לרבא, לדידך, דאמרת, אתה הולך עם הסברה, ששומר שפשע בבהמה ויצא לאגם ושם המתה כדרכה, אז אתה אומר שפטור, כי מה לחמוות מה ליחם, מה ליאתם, יש לנו קושיה, אי דאוסווי, רבי אבא בממה לרבי עמי. מי שזוכר את הסוגיה, רבי אבא בממה נקשה לרבי עמי מהמשנה שלנו, למה סוחר פטור שמסר לשואל? לכאורה הסוחר צריך להיות חייב לבעל הבית, למה? כי הוא הלך לשומר שמסר לשומר חייו משתי הספרות, כן. ושאני לימה רבי עמי תראה, כשמדובר במשנה, ושנתנו לו בעלים רשות להשיל, וכמו שאמרנו, נתנו לו לשיל על דעתו, ואז אין פה את הבעיה של שומר שמסר לשומר. ולמה, לפי דבריך, רבי עמי לא צריך לרוץ כזה תירוץ מסובך, שנתן לו רשות וכולו וכולו. יכול להגיד פשוט, כי מה קרה תכלס אצל השואל? אצל השואל תכלס, היא מתה כדרכה. מתה כדרכה. קרה אונס רגיל. אז אפילו באמת, שתכלס היה פה תחילתו בפשיעה, שאתה הלכת ונתת את זה לא בסדר, אמרנו אפילו לפי כולם עשו לעשות. אבל תכלס מה קרה? קרה מיטה כדרכה, זה נקרא מיטת נשיקה. אז יש לך את הטענה, אתה יודע למה הוא פתור מול הבעל הבית? כי מה לחמת? מה ליחה? מה ליאטה? לפי המהלך של רבא. אז לכאורה, ולמה אני יכול לתרץ לו את הסברה? מה לחמת? מה ליחה? ומה ליאטה? אז אמר לי, מי הוא מקשה את זה? מי הבאי מקשה את זה לרבא פה, על שרבא אומר פה בנושא שפשע בגצד לאגם, אז רבא אומר שזה פתור בגלל הסברה הזאת, אז רבא מקשה את זה לבאי. אז רבא אומר בחזרה לבאי, רגע, לדתחו דמסניס, אתם סוברים שמה הסיבה שרבי יוחנן סובר שסומר שמסר לשומר חייו, כי מה אתם טוענים? כי הבעל הבית אומר לשומר, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. אז אם ככה, איקה לאוס ולאי, אז יש מקום לשאול מהמשנה, למה סוחר פטור כשמתה ביד השואל, לכאורה הוא לא אמור להיות פטור, אין רצוני שיהיה ביד פקדוני ביד אחר, אז מה הוא תירץ לו שהוא מדובר שהוא נתן לו רשות. אז הוא אומר, לדידי, לשיטתי דאמינה, שאני אמרתי שכל הסיבה שאני אומר ששומר שמסר לשומר, אמרנו שהשומר חייב, שנקרא פושע לפי רבי יוחנן, למה? מה אומר רבא מקודם, המחלוקת הראשונה שומר
שמסר לשומר? את נאמן לי בשבועה?
את נאמן לי בשבועה, אתה הראשון, השומר השואל לא נאמן לי בשבועה. אז לפי שיטתי, הקושייה שבכלל לא מתחיל שם, למה הקושייה לא מתחילה? כי מה אמרנו מקודם? כשהסוחר מגיע והוא אומר לו מתה כדרכה, אז הוא אומר לו תשבע, אז הוא נשבע, למה? כי הוא אומר שהוא היה אצל השואל כשהוא ישיל ביחד כשמתה כדרכה, והוא יכול להישבע על זה. אז אין פה, כמו שראינו מיד בתוספות, שאז גם רבי יוחנן מודה שהרגע שהראשון יכול להישבע כי הוא היה נוכח שם בשבועה, אז בכזה מצב הוא יהיה נאמן והוא יהיה פטור לשלם כי הוא היה נוכח בשבועה. אז אם כך הוא אומר לו כך, אתה שואל אותי עכשיו שלפי שיטתי, למה הוא צריך לבוא לתרץ שנתנו לו רשות בעלים להשיל? יכולו לתרץ את התירוץ הזה, זה אמר לו הפוך. לשיטתי גם, לשיטתי הקושייה בכלל לא מתחילה ששאלתם מהמשנה. לדידי דאמינא אנת ואמנת לי בשבועה ואנחנו מאמינים בשבועה, לקה לאוס בכלל. אתה מתחיל לשאול אותי, לשיטתי יכלו לתרץ תירוץ אחר. אז אני אגיד לך אחרת, לפי הסברה שלי ברבי יוחנן, השומר שמסר לשומר, שהשומר הראשון חייב, כי הוא לא נאמן בשבועה, אומר הבעל הבית לשומר הראשון, רק אתה, אז הקושייה בכלל לא מתחילה, כי המשנה, אתה יודע למה המשנה פתור? כי מדובר פה שהוא מגיע ואומר מתה כדרכה, אומר איזה מתה כדרכה, זה לא היה אצלך, זה אצל השואל, לא, אני הייתי אצל השואל ומתה כדרכה והוא נשבע ולכן הוא פתור. אז הקושייה בכלל לא מתחילה, זה לא סותר את רבי יוחנן, וכמו שאמרנו בתוספות. לדידי דאמינא אנת ואמנת לי בשבועה ואנחנו משבועה, לקה לאוס בכלל. טוב, אז אם ככה רבא התקיף אותו ככה, שבכלל הקושייה לא מתחילה. עכשיו רמי בר חמא מקשה עכשיו על שיטת הבאי ממשנה בסוף המשך המסכת, דף צמד ג' עמוד ב', כתוב שם ככה. מסיב רמי בר חמא, כתוב במשנה בדף צמד ג', לא כתוב שם ככה. אלא לראשי צוקים. בן אדם עלה, מה זה, כל מה מדברים פה על שומרים, כן? עכשיו מתחילים פה במקום המפקיד, אחר כך בשואל. השומר קיבל בהמה לשמירה, הוא העלה את זה לראשי צוקים, זה נקרא ערים מאוד מאוד חדים ומשופעים, ובאמת נפלה. מה כתוב במשנה? אין זה אונס. למה? כי בדרך כלל, אם אתה עולה איתן לכאלו מקומות, זה פשיעה, כי זה מה שיקרה בסוף, ולכן זה כתוב בחייה. אז אנחנו מדייקים מהמשנה, דווקא כאשר היא נפלה באמת, אז אני אומר זה פשיעה, המתה כדרכה, מה היא הדין? אתה העלית אותה במקום מסובך באמת, אבל בסוף היא קיבלה אדום לב על המקום באמת, ולא נפלה מהרוצות. אז אנחנו מדייקים מהמשנה שם לכאורה, הרי זה אונס, ופטור. תחילתו בפשיעה, תחילתו בפשיעה, כי למה אתה מעלות? אבל עדיין אני אומר שפטור, למה? תכלס היא לא מתה מהנפילה, היא מתה רגיל. לכאורה, לפי שיטת הבאי, לכאורה והמאי, למה הוא פטור? למלא, המפקיד יכול להגיד לאותו שומר, אתה יודע למה היא מתה? כי אתה לקחת אותה למקומות שאסור לקחת אותה. אווירה דארקת לה, הנה מי, אופצנה דארקת, אופצנה דארקת לה נקרא אחרי שאתה הילאת אותה כזה מסלול, שבדרך כלל לא רגילה לעלות, אז כל הטרחה של הדרך היא קיבלה דום לב ומתה, ובלי זה לא. לפי השיטה של רב המלך המוות מעלה אחר מעלה אסם, מאוד יפה מטורץ, הרגע שבסוף אתה רואה תכלס, איך היא מתה? לא דרך נפילה, דרך פשוט זה נקרא דום לב. לכן אני אומר, תכלס קרה אונס ופטור, אפילו תחילתו בפשיעה, כמו שהדברנו, אין פה תחילתו בפשיעה. אנחנו תולים שגם היא הייתה נשארת למטה, לא הייתה מלאת על הצוק, גם כן היה קורה. אבל לפי הבאי שהוא הולך עם הסברה של, 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 של איך זה נקרא, אב לדעת מקטלה, אז אם ככה, גם פה אתה יכול, כשואל רמי בר חמא, גם שם אמור להיות ההלכה שיהיה חייב, כי אתה יכול לתלות את זה באוויר הדאר קטלה, אופצן הדאר קטלה. תרץ את הגמרא אחת במאפקינה, פה מדובר מאוד מעניין. שאלה למראה שמן וטוב. פה מדובר, כשאתה העלית אותה למקום שאין בזה שום פשיעה בעלה. תסתכלו תוספות הקטנצ'יק השלישי בעמוד דיבור המתחיל שאלה למראה שמן וטוב. דאשת לא בפשיעה בעלתה. למה? כי הרועים עולים לשם, אז אין שום פשיעה בעלה הזאת. נו, אז רבי דוד, אם אין שום פשיעה בעלה הזאת, פשיטה זה לא פשע, יש לו קושיה חזקה. אז אם זה בסוף נפל, למה לא אתה חייב? אין שום פשיעה לעלות אבל.
אתה צריך לשמור אותה, שלא תיפול, מה זאת אומרת?
אבל אם אין שום פשיעה בעלה, עשית...
מה, העלית אותה, זה הכל טוב ויפה, מצוין, אבל אתה צריך לשמור
אותה. אבל אם הוא עבד את הכדרכה,
ואתה... זה מקום מסוכן.
יש משנה שכתוב, שאם העלית אותה לראשי צוקים והיא נפלה ומתה, אז אני אומר שאתה חייב, למה? כי זה פשיעה. כי מתה שלא כדרכה. אנחנו דייקנו שאם היא מתה שם כרגיל, אנחנו אומרים שזה פתור, אמרנו לפי הבעיה למה, אתה יכול לתלות את זה בפשיעה שלך. אומר את הגמרא אין פה שום פשיעה, למה? כי מלא, כולם עולים שם מלא מרב שמם אותו. שואל את הגמרא שלך, אם מדובר שזה לא פשיעה, אז למה כשהיא נפלה אתה אומר שזה חייב? גם סוג של אונס, אם כולם עולים, תרץ הגמרא שהוא תרץ. כי לא אומרים לך עכשיו לא לעלות, אתה יכול לעלות, וכשאתה מגיע לראש, שים כל הזמן עין, תחזיק אותה כמו שלא תיפול, אם היא נפלה ולא עזרת, אז פה היית פושע.
נכון.
אבל אם היא מתה באמת רגיל, אתה לא יכול להגיד עכשיו אוף צנה דעה, כולם, מאות בהמות עולות לשם כל יום ולא קורה להם כלום, אני לא אומר שמה אוף צנה וכל המקרים כמו שהבנת הבאה ומנה שזה המקרה. מדובר פה מראה שמן וטוב, אין פה שום שיעה. אבל אם היא נופלת אתה חייב למה, כי היית צריך להחזיק אותה. אומרת, אמרה, היא אחי, נפלה נמי. את צריך לפתור כי אתה אונס, מתרץ אמרה לא, החיוב שאם היא נופלת החייב לא בגלל שעלית בפשיעה, מה פתאום, החיוב הוא שהיה לו לתוקפה ולא תקפה. שואלת הגמרא, יחי, אם בגלל שלא החזקת אותה זה נחשב כפשיעה, אם הרשע, תסתכל את הדין שכתוב שם ברשע, כתוב ברשע, עלתה לראשי צוקין ונפלה, אז כתוב מפורש,
זה
הרי זה אונס, וכתוב שם פטור. יכול להיות שם פה קושיה, אם העלייה כשלעצמה מותרת, וכל הפשיעה זה רק שהיה לו בתוקפה שם, אז גם אם היא עלתה מעצמה, אז מה היה אמור להיות הלכה שאתה תהיה חייב? למה? כי אתה צריך לתקוף אותה ולא תקפת אותה. אז אם ככה, לכאורה היא בויה למתקפה, גם תמיד היית צריך לתקוף אותה. ומה כתוב שם במשנה? עלתה לראשי צוקים ונפלה, זאת אומרת... שכל הבעיה שמה? שאתה העלית אותה. אתה פשט, אבל אם הייתה עולה לבד, אז לכאורה היית צריך להיות פטור. לכאורה למה? תמיד היית, אתה נחייכת עם המהלך, אם היא נפלה, תמיד אמור להיות חייב. למה? כי היית צריך להחזיק אותה, ואף פעם זה לא אונס. ותרץ את הגמרא לא צריכה, הרי שרק בא להגיד בצורה כזאת. אם הבמה הייתה יותר חזקה ממנו. זאת אומרת, תקפתו, אתה תחזפת אותה ועלתו. תקפתו וירדה, באופן כזה לא יכלת לעשות כלום, אז אני אומר שפתו. אבל בכזה מקרה רגיל, אתה עלית איתה כמו שצריך למראה שמן וטוב.
ולא תקפת.
אז אם היא מתה כדרכה, לפי כולם פתו, ואם אתה לא תקפת ויכלת להשתלט עליה, אז פה אני אומר שפתו. לעצור פה, לגמור עד המשנה. לעצור פה מחר, התוכנית שלי היה לגמור עד המשנה, אבל מחר בעזרת השם.
יש לך כל שתי שורות.
נכון, זה רק איך ההלכה, אבל עזוב, החבר'ה פה עייפים. אז מחר בתחילת השיעור נתחיל פה את הזה, את ההלכה של כמו רבי יוסי. אני רציתי גם להתחיל את המשנה, אבל מחר. בשורות טובות, ערב טוב לכולם. הצלחה בסייעתא דשמיא. רציתי רק להגיד מילה, אחד משתי אפשר להגיד את זה, האדמו"ר מוויז'ניץ הקודם היה אומר, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר, כך למדנו היום בגמרא. אבל הבית אומר לשומר הראשון, אני נתתי את זה לך לשמור, לא נתתי למישהו אחר לשמור. אז הישועות כמו שאדמו"ר הקודם מוויז'ניץ תמיד אומר. אנחנו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו פיקדון כל יום, כל בוקר מחדש, איזה פיקדון?
נשמה.
הנשמה. אומר הקדוש ברוך הוא, אין רצוני שיהיה פיקדוני ביד אחר.
ודסיטרה אחר.
מי זה לפה? הוא אומר, אני נתתי את הפיקדון בשבילך, אל תיתנו את זה לסטרה אחר, ליצר הרע, אני רוצה שיהיה אצלכם, תהיו חזקים. איך מגיעים לזה? דרך לימוד התורה. אז אתה יכול ללכת, סיפרתי את הסיפור, סיפרתי את הסיפור מקודם, רב דוד שמע את זה, סיפרתי את הסיפור מקודם, היה את הרב מפונוביץ'. שהוא היה רבי בורי חוברסקי, אחד מהרב מפונוביץ' שהיה, הוא הגיע עוד בגיל 90 לבית כנסת כל בוקר, ב-5 בבוקר כבר. הגיע אליו אחד איזה מבוגר שם אחרי התפילה, אמר לו, הרב, אני נשמרתי מאוד מנשותיך, אתה בגיל 90, תשמור על עצמך, כל בוקר 5 להגיע לבית כנסת בגיל 90, אתה יכול להזדקן מזה ולחלות. אז אמר לו הרב מפונוביץ', אמר לו ככה, אמר לו, השאלה שאתה שואל כבר מלא שאלו אותי. הוא אומר, היום בבוקר גם אחד שאל אותי, לא נאמר. זאת אומרת, היום בבוקר רציתי לקום לפני 5, הגיע יצר הרע, גם השטן, שאל אותי גם כן, תשאר לישון, זה מסוכן בשבילך, אתה מבוגר כבר, תשאר עוד כמה שעות, אל תלך. אז אני עניתי לו, אמניתי לו, אמר, עניתי לו ככה, עניתי לו, בן כמה אתה? הוא אומר לי, אני בגיל 90, כמה אתה? הוא אומר, אתה כבר עוד מעט סמוך ל-6,000 שנה, מבריאת העולם אתה. אתה נמצא איתי בכל שעות היום, בתחילת הלילה אתה פה, שעות. אז אם אתה מצליח להיות בכל שעות היום, בגיל, שאתה הרבה יותר מבוגר מה, אז אתה אין לך זכות דיבור. אז לכן הוא זה נתן לי את הכוח, התגמרתי וקמתי. הבנת? אין רצוני. עכשיו, איך מגיעים לשלב? בדרך לימוד התורה. אחד שלומד תורה, אז אין לו, אז הסיטרא לך אין לו שליטה עליו, ואז בעזרת השם נוכל תמיד לשמש את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך, ויהיה לנו ערב טוב, בשורות טובות.